אהלן חברים, מה העניינים? אנחנו בעוד פרק מצב משולש, טריפל טרט, כדורסל נוער ונערות. אוקיי, אנחנו בפרק מספר 11, אחרי הרבה זמן שהיינו פה, היינו חודש חנוכה, כל מיני ניסים ונפלאות שאנחנו נדבר על זה גם, באמת יש לנו הרבה עדכונים גם בארץ, גם אנחנו... והיום יש לנו פרק מיוחד, קודם כל יש לנו חבר'ה, יש לנו בן אדם שבא מההחלטות, מכל העיסוקים וכל המצב שכרגע שאנחנו מצאים בתוך המדינה, מהחטופים והחזרה והכל. בוא נגיד שלום לסימון דוידזון. זימון, מה העניינים?
בסדר, צהריים טובים.
צהריים טובים.
אנחנו ביום מאוד מרגש. לראות את החטופות שלנו בעוד כמה שעות, בעזרת השם, חוזרות הביתה, חוזרות למשפחות שלהם. ואתה יודע, זה... הלב נפתח, ואני רק חושב על איתן ומירב, ההורים של רומי גונן, מה הם עוברים בשעות האלו, ומה הם יעברו ברגע שהם יראו אותה, שבאמת אי אפשר לתאר את זה. אי אפשר לתאר את הדבר הזה.
כן, כן, בוא נאמר שסיטואציה מטורפת.
אנחנו נשתף אתכם שזה בדיוק עוד לפני שאנחנו... אנחנו עדיין בשעה שלפני כל הדברים האלה, גם אצלנו פה בפיליפינים, מחכים בחיליון עיניים ועם אצבעות, גם בידיים, גם ברגליים וגם באוזניים.
נכון.
רק שיקרה.
נכון, אז כן, אז גם תומר איתי, ובנוסף חוזר אלינו האיש והפתח תקווה, מיסטר תום כהן. מה העניינים, תום?
מה קורה, עידו?
בסדר, בסדר, גמור. אני מקווה שאתה מתרגש שסימון פה, כי אני מאוד מתרגש להביא אותו פעם שנייה, בגלגול השני שהיה לנו עם סל קליטה. אז אנחנו נתחיל, סימון, יש לנו גם הפתעה בשבילך, שיחת טלפון מאוד מפתיעה. סימון, בגלל שהוא בא מהכדורסל, יש לנו משהו שקשור אליך לשחייה, ואתה מאוד טועה, ואתה תתרגש, וכולם פה נתרגש כמובן שאנחנו נעלה תוך כדי התוכנית. אז בוא נתחיל את מה שנקרא את התוכנית שלנו. אז תומר, אתה איתי?
תמיד.
תמיד, תמיד זה מצוין. אז בוא נדבר קצת מה שקורה קצת בליגות הנוער. קצת מה שקורה שם, אתה יודע, סיימנו סבב. תום, גם כמובן גם אתה יכול לצרף, סימון, אנחנו קצת מעדכנים אותך מה קורה בליגות הנוער. בכל זאת זה פודקאסט ליגת נוער ונערות. אז בוא נדבר קצת על ליגות הנוער הבנים. יש מה שנקרא השפעה של בוגרים של מכבי תל אביב גם על הנוער. אנחנו בזמן הזה של הקטע השבוע היה דרבי נוער מכבי נגד הפועל תל אביב, והפועל תל אביב ניצחה את מכבי תל אביב בתוצאה 86 מנתו, 73, משהו כזה. תומר, תקן אותי, משהו כזה.
יותר לדעת.
יותר?
אני חושב שיותר.
כן, זה מה שנקרא...
משהו באזור ה-66. 69, 80 ומשהו.
נכון, משהו כזה. אז שם באמת זה, הנוער שם הולך בעקבות הבוגרים לי, כי גם שם במאזן של שני פסדים, והפועל מקום ראשון. אז האם, שוב, האם יש פה, בוא נאמר, איזה יותם אלפרין מנסה לעשות מה שנקרא adjustment למה שקטש עושה? תומר, מה אתה אומר?
אני חושב שיש לזה הקשר לא קטן לזה שיותם אלפרין לא באמת אימן נוער בעברו. לא יודע אם נוער על בכלליות, אבל הוא לא אימן למיטב זיכרוני. איתי ירושלמי עבר את כל הדרך כלפי מעלה, ובכל זאת מאמן נבחרת ישראל אנדר 14. אז רואים את ההבדלים? אין מה לעשות.
כן, טוב, מה אתה חושב? אתה קצת עוקב קצת בליגת הנוער?
אני עוקב.
אוקיי.
אני חושב קודם כל השיטה, צריך לדבר על השיטה, אין באמת משמעות. בסוף הכל מתנקז לפלייאופים, גם למטה. אני חושב שלהפועל תל אביב יש קבוצה ברמה מאוד 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 גבוהה. אחרי הרבה מאוד שנים אפשר להגיד שהם סוג של פייבוריטים. וזה לא מפתיע, לא הפתיע.
כן, כן. בוא נדבר קצת גם על התחתית שם, ושם בעצם יש ארבע קבוצות בסכנת ירידה, שזה באמת מאוד, זה מאוד מותח שם בליגת הנוער בתחתית, הם כולם שם עם ניצחון אחד והרוב הפסדים. מה שכן הפתיע אותי זה שתי קבוצות שעלו, זה אור יהודה וברנר. שתי קבוצות שעלו, עשו את האג'סטמנט בליגת הנוער, ולא מצליחים לעשות שם את באמת את ההתאמות עם המחזורים. והשאלה, האם זה באמת הולך להיות עוד פעם? עוד פעם הולכים לרדת לנוער לאומית.
תראה.
בנוגע לספציפית אור יהודה, אני יודע שהיה שם שחקן אחד שפשוט משך את הקבוצה הזאת, תומר אירון.
כן.
אם אני לא טועה, תקן אותי תום אם אני...
צודק.
העלה אותם פשוט על הגב שלהם לליגת הנוער, נוער העל, ועכשיו הוא כבר אינו, אז הקבוצה היא הרבה פחות טובה. למרות שיש עדיין שחקנים טובים שם.
צריך לדבר על שני דברים בעיניי. אחד זה השיטה. שלמעשה קבוצות משחקות סיבוב, שש הראשונות עושות פלייאוף, כל השאר מתחת לא מעניין, כי קבוצה יכולה להפסיד את כל המשחקים, ואז יש שפל עוד פעם, ואין שום משמעות למה היה קודם. זה אחד.
אני מסכים עם מה שאתה אומר.
ושתיים...
זה דרך אגב גם קיים גם בנערות, כן?
נכון.
זה לא שונה.
ושתיים... שזה בעיניי לא פחות חמור במרכאות, שבכדורסל אנחנו תלויים מחזור. זאת אומרת, יש מחזור מלמעלה, שהוא יכול להיות מצוין, ויכול להעלות אותך, והוא לא נהנה מזה. כי בעצם המחזור מתחת זה מי שנהנה. אז אני כבר שנים טוען שצריך להיות איזשהו ויילד קארד, שאגודה צריכה לבוא ולהגיד, חבר'ה, יש לנו מחזור טוב, ואנחנו צריכים לשחק ברמה הכי גבוהה. יש קבוצות בליגה לאומית לנוער, שהן לא פחות טובות מהקבוצות בליגת העל. קריית אונו, באר שבע, מכבים רעות, רק אחת תעלה, יכול מאוד להיות שהיא גם תרד, באותה שנה, כן? אבל חייב להיות איזשהו ווילד קארד, איזושהי תחנות שקבוצה תבוא ותגיד, אנחנו טובים יותר, אנחנו מוכנים וצריכים להתמודד. אחרת, מה אנחנו עושים פה?
נכון, מסכים איתך לגמרי.
תום, אני בניגוד אליך חושב אפילו צעד אחד קדימה, ממש לגרור את את הגיל, זאת אומרת, אם לדוגמה בילדים א' עליתי ממחוזית ללאומית, גם בשנה לאחר מכן אני עדיין אשחק בלאומית. זאת אומרת, התוצאה משנה שעברה, או המיקום שלך, באיזה ליגה אתה נמצא, ייגרר לשנה אחרי. ואז אם לדוגמה יש מחזור אחד שירד ליגה, גם המחזור הבא ירד כנראה... אם הייתי ליגה, לדוגמה, בנערים א', אני גם בנוער, לדוגמה עם הקבוצה ששנה לפניי הייתה על, היא תרד ללאומית.
כן, חייב להיות איזשהו כרטיס פתוח, משהו, כי יש אגודות באמת מצוינות, ומאוד מאוד מאוד קשה לעלות ליגה. ובעונה, אני בכלל לא מבין למה יש ארבע יורדות.
כן, לא, זה לא ככה גם בצפון, אגב, שתדע.
לא מצליח להבין. עכשיו, קחו למשל...
זה בכמעט כל הליגות, בגלל שכאילו שנה שעברה נכון. הייתה עלייה של אז... קבוצה אחת, אבל לא הייתה יורדת, נכון. אז עכשיו בשביל להאזן את הליגות, נכון. אז מורידים ארבע.
אז אפשר, בעיניי, שוב, בעיניי היה אפשר לחלק את זה לשנתיים. ושוב, קבוצות צריכות לדעת שיש... אופק. לא יכול להיות שקבוצות מורידות ארבע קבוצות ליגה בעונה אחת. איך אפשר לקדם שחקנים ככה? איך אפשר להתעסק בכדורסל? אתה מתעסק רק בניצחון.
כן, כן, זה ממש בעיה.
איך מפתחים הסיטואציה הזאת באיזושהי קונסטלציה שחקנים אחר כך שיגיעו לליגה הראשונה?
עכשיו שוב,
לנבחרת.
קחו לצורך העניין, אוקיי? אני סתם נותן דוגמה, אוקיי? אתמול היה משחק בנוער, עוצמה מודיעין שהיא בתחתית, נגד אשדוד, שהיא בצמרת. אשדוד בשבוע שעבר ניצחו את הפועל תל אביב, הנחילו להם הפסד ראשון מתחילת שנה, אוקיי? אתמול, לא משנה, אשדוד עם הרבה שחקנים פצועים, חולים, עוצמה מודיעין ניצחו באשדוד אין לזה שום משמעות. כי אחרי הסיבוב הזה, הכל מתאפס. מתחילים מההתחלה. לא יכול להיות שקבוצות שעושות פלייאוף תחתון, מנצחות קבוצות שעושות פלייאוף עליון, ואין לזה משמעות. חייב להיות לזה משמעות.
כן, כן. רק עוד איזה משהו אחד. לגבי רק גלבוע מעיינות, נו לי משפט, תום ותומר. הם במאזן של 11-0, הם כאילו הקבוצה היחידה כרגע בנוער שלא הפסידה, השאלה אם היא תלך עד הסוף, ויכולה אפילו להפתיע את החבר'ה של הדרום. משפט. תומר?
אני חושב שבפלייאוף הכל משתנה.
אוקיי.
קבוצה מצוינת, מאמן מצוין. בעיניי, הפייבוריטית זה הפועל תל אביב.
הפועל תל אביב, תומר. תומר?
אני מסכים עם תום, אני גם חושב שבאיזשהו מקום זה, כמו שהוא אמר, חסר משמעות.
אוקיי, תנו לי את הפתעת הסיבוב, קבוצה אחת.
אשדוד.
אשדוד. תומר?
כנ"ל.
גם מכבי פתח תקווה עושים עונה מצוינת, יש להם חריג גיל שעושה מספרים מטורפים, הוא משחק גם במוגרים שלהם, בליגה ארצית.
כן.
שלב ז'אן, צריך להסתכל עליו. גם באשדוד יש שחקן ביוד בית אמנם, מערתה, מצוין.
כן, עשו עליו איזה כתבה בספורט רבי. כן, אז שלי זה גם אשדוד, באמת קבוצה שאני גם אני בא מתוך האגודה הזאת, אז באמת מסביב שם יופי של עבודה. בוא נדבר רגע רק על הנערות, ונעבור ממש לאורח שלנו, מסכן, אני פה מייבש אותו, אז אני ממש נעבור אליו.
דרך אגב, סיימון, אם יש לך איזה שהם תובנות, תובנות מדברים שאנחנו אומרים, אנחנו נשמח לשמוע.
כן, כמובן, יש לך תובנות.
יש לי הרבה מה לומר על ספורט. בגילי נוער, נערים.
כן, אנחנו בדיוק,
אנחנו נגיע
לזה, אנחנו נדבר על זה, אל תדאגו, זה כמובן יהיה. אז רק לגבי הנערות, אני רוצה רק לשמוע ממך, תומר, אם אתה רוצה להשתתף כמובן. כרגע הקונספט זה ליגה אחת, זה פעם ראשונה שהולכים על הפיילוט הזה של ליגה אחת. האם המבנה הזה הוא טוב ועוזר לקבוצות, עכשיו שאנחנו רואים אחרי סיבוב? השאלה אם זה טוב ועוזר.
בעיקרון גם שנה שעברה כשאימנתי את אס ירושלים גם היה בדיוק את אותו קונספט. אני חושב שגם במקרה הזה יש פלייאוף עליון, פלייאוף תחתון, שהוא גם, אמנם התוצאות ממשיכות בניגוד למה שקורה בנוער, אבל גם פה יש, זה כאילו יש פלייאוף עליון אם אני לא טועה של 6, ואז כל השאר שחקות בינה לבין עצמם, עכשיו זה יהיה כנראה 7 או 8, אני לא זוכר. אבל זה כאילו אחרי זה, יש לך שתי קבוצות שכאילו היו בפלייאוף התחתון, כמו בליגת העל, בעצם עולות לפלייאוף, ואני לא סגור על העניין הזה שיש פלייאוף אחרי סיבוב אחד. לדעתי, זה מיותר לחלוטין. שתי סיבובים, אחרי זה תלכו אם אתם רוצים לפלייאוף עליון תחתון.
כן.
בכל זאת זה גם בנות שנמצא בכיתה י' ב' וי' א'. זה השנים הכי קשות שיש, ואני יכול לומר דבר אחד. אצל בנות, העניין הלימודי הוא על אחת כמה וכמה יותר חשוב מאצל בנים. אצל בנות יש, הייתה לי שחקנית שלמדה בליאדה, והיא כל הזמן, או במבחנים, או שיעורי בית, והיא הייתה בי' א', והיא באמת, אני אומר את זה, בשיא הכנות, היא פשוט הייתה מסכנה. וזה נסיעות לגליל, ונסיעות לחיפה, ונסיעות לכל מקום שאפשר לעלות במוחכם, וזה מטורף. זה כמעט בלתי אפשרי לבקש דבר כזה.
יפה. השאלה שלי גם, תומר, ושאלה שלך תום, האם חולון ועמק יזרעאל, שהן מסובכות שם בתחתית, זה שתי קבוצות שרצות בליגה הזאת, האם הם יברחו מהתחתית? יש לנו שם מחזורים שהם לא טובים מבחינת ההתמודדות. שאלה אם יצליחו לברוח משם מהתחתית. תומר, מה אתה חושב? הם יצליחו שם לברוח באזור?
תראה, ליצור חולון, לדעתי יהיה להם קצת יותר קשה בגלל חוסר ניסיון, יש קצת יותר ניסיון אם אני לא טועה בעמק יזרעאל, אבל עמק יזרעאל לא פתחה טוב את השנה.
כן.
לא בכיוון, אפילו את המשחק האחרון שהם ניצחו, הם ניצחו את אסה ירושלים, סורי, זו קבוצה שתרד ליגה, היא הפסידה ב-100 ומשהו הפרש לאסה, לרמת השרון. אני לא רואה איך הקבוצה הזאת שורדת. והם הפסידו, עמק ישראל ניצחו ב-5, 6, 4,
כזה,
סליחה.
משהו כזה.
משהו לא טוב עובר שם, וגם מכבי חדרה.
כן, כן.
מתקשות מאוד.
גם האגודה שאתה באת מנה. גם האגודה שאתה באת מנה קצת שם.
פתח תקווה ניצחו גם. במקרה את מכבי חיפה. שיחקו כן. טוב, אני מכיר שם את כל הבאמת, נתנו שם את הצוגה. זה היה 5 קבוצות שמתמודדות על 4, את האמת שאני לא סגור עם 4 או 3, בגלל שמעגל מיכאל ירדו בתחילת, עוד לפני הליגה.
כן.
אבל זה גם כן, בין 3 ל-4 קבוצות שיורדות, זה ה-5 שמתמודדות על הירידה.
הבנתי. תן לי את הפתעת הסיבוב, טוב, אם אתה רוצה להשתתף גם, אתה מוזמן. תן לי את הפתעת הסיבוב.
לדעתי, הפועל נס ציונה.
הפועל נס ציונה.
קבוצה שאיבדה 2 שחקניות סופר משמעותיות.
ובאמצע הטבלה כרגע.
ובמחפו מאמן שהם...
כן, שאנחנו רוצים להביא אותו אגב.
5 הפסדים ו6 ניצחונות.
כן.
לא, דווקא החליפו את גל וקנין עם אסי ולטי.
אסי ולט בבוגרות, בבוגרות בליגה הלאומית.
וגל וקנין מאמן את הנערות, ויש שם הרבה שחקניות שעלו מהנערות ב' עושות חייל.
טוב, אתה קצת עוקב בליגה הזאת?
אני מוכרח גם לומר עוד דבר. כן. רגע, עוד דבר אחד קטן, הפועל לב ירושלים, עצם זה שהחזיקו יחסית יפה בלי המאמן הראשי שלהם, יונתן נווה.
שהוא במילואים.
במשך 200 ומשהו יום, ועזר רק לאחרונה, שפה לקבוצה הזאת, כל הכבוד לרבקה ולנטע אבו גובל, מה שהם עושות שם.
תום, אתה קצת עוקב בליגה הזאת?
עוקב קצת, אני מסכים מאוד עם תומר.
אז יש לך איזה מישהי שזה הפתעת סיבוב שם?
אני בכלל חושב ששתי הקבוצות שהוא ציין, גם הפועל ירושלים וגם נס ציונה, הקימו מחלקות נערות לתפארת מכלום.
כן.
וזה ראו להערכה.
כן.
שזה לא משהו, זה לא הבלחה.
כן.
זה כל הכבוד.
תן לי את אכזבת הסיבוב. תומר.
לדעתי, גם הפועל עמק יזרעאל וגם מכבי הוד השרון. הוד השרון שנה שעברה נלחמה בצמרת.
ואיבדו הכל.
והשנה קצת מפספסות. וזה עדיין קבוצה מצוינת. גם טל ברק עדיין עושה שם עבודה מעולה במחלקה.
כן.
אבל משהו לא התחבר הסיבוב הזה.
תום, אכזבה.
אני חושב שעמק יזרעאל, אליצור חולון, אגודות עם שם...
שנים בכדורסל אנשים.
כל כך מפואר. כן. אבל שוב, זה עניין של שנתונים.
שלי אגב, הפתעת הסיבוב זאת אליצור נתניה. עירוני נתניה. דווקא הם שם שהם מעלו השנה לליגה, באמת עשו שם, הם עשו השחור של הליגה הזאת. והאכזבה שלי באמת זה, שוב, זה אלה שנמצאות למטה, זה באמת עמק יזרעאל וחולון, אני באמת מקווה שהם יעשו את האג'סמנט שם וידנו שם סביב טוב. אנחנו מכירים את המאמנים ויעשו שם עבודה טובה.
גם בנתניה, אתה יודע, תמיד סיפרו לנו סיפורים שיש מאמן לנשים ומאמני גברים. בנתניה הגיע מאמן שלא אימן לדעתי נשים.
ever.
וכדורסל זה כדורסל.
נכון.
ולנהל אנשים זה לנהל אנשים. וכל הכבוד לרועי בן יהושע.
נכון, אז בואו נעבור עכשיו לאורח שלנו. כמובן, אני מזכיר, חבר הכנסת סימון דוידזון, מפלגת יש עתיד, יושב ראש השדולה לקידום הספורט העממי, ויושב ראש ועדת המשנה לספורט הישראלי. אמרתי נכון?
הכל נכון.
יש, סוף סוף יצרתי לעשות את ההגדרה הנכונה. אז אנחנו נדבר קצת כמובן על הכדורסל באופן כללי, ואז נרד לרזולציות של נוער, נערות, מעמד המאמן. כמובן, אתם, תום ותומר, אתם כמובן בדיון, כמובן גם השתתף בדיון. אז השאלה שלי, באמת, אנחנו נדבר עכשיו באופן כללי, כיצד אתה רואה את המצב הכדורסל כיום בישראל? זאת אומרת, הכדורסל הישראלי, איך אתה רואה את זה?
קודם כל, אנחנו צריכים להפריד, לחלק ולדבר באופן שונה על הכדורסל שכל אחד בציבור הישראלי מכיר ואוהב. יש הבדל בין כדורסל של מכבי תל אביב ופועל תל אביב ופועל ירושלים, אתה יודע, בליגת העל ובליגה האירופאית. והכדורסל הוא אחר לגמרי כשאתה מגיע לאגודות, אתה מגיע לנוער, לנערים, לילדים. בסוף, תום אמר, כדורסל זה כדורסל, אבל זה לא אותו דבר. כי כשאתה מדבר על מכבי תל אביב או הפועל תל אביב, מה שמדבר שם זה כסף. והרבה מאוד כסף. וכשאתה מגיע לנוער ונערים, זה באמת הכדורסל האמיתי. ואני תמיד, גם שהייתי יושב ראש איגוד השחייה וגם שאימנתי, אני בוחן אגודה לא לפי הקבוצת צמרת שלה, אלא אני מסתכל על הילדים, על הנוער, על הנערים. זה בעצם הלב של הספורט הישראלי, הלב של הכדורסל, ואנחנו, אם אנחנו רואים קבוצה שהיא גם מתמודדת בצמרת של ליגת הנוער או נערים, וגם יוצאים משם שחקנים שאחרי זה מתקדמים לקבוצות הצמרת במדינת ישראל, פה נמדדת האגודה. פה נמדדת ההצלחה של, גם ההצלחה המקצועית וגם הניהולית של אגודת ספורט במדינת ישראל. לצערי הרב, ואני אומר את זה בכאב גדול, לא רואה את זה ככה משרד הספורט במדינת ישראל. כשאני מדבר על משרד הספורט, מדובר על כסף. הנושא של העברת כספים ותמיכות ותבחינים לתמיכות במדינת ישראל לא נמדדות לפי ילדים, נערים ונוער, אלא לפי הבוגרים. ופה זה דבר שהוא רע לספורט הישראלי, כי אני הייתי, היום הייתי שר הספורט, אני הייתי הופך את הגלגל. כן. הייתי מסתכל מה קורה בקבוצות הנוער והנערים והילדים, גם מבחינת כמויות וגם מבחינת הצלחות של הקבוצה, כי בסוף הכסף צריך להגיע לשם. כי להפועל תל אביב תמיד יהיה כסף, מכבי תל אביב תמיד יהיה כסף, הם פחות צריכים את העזרה של המדינה, אבל כשאני שומע קבוצה כמו עמק ישראל ששמעתי עכשיו, וקבוצות אחרות, אני אומר, פה המדינה צריכה להתערב ולהשקיע הרבה יותר, וכשיש באגודה יותר כסף, אז כמובן שהמאמנים צריכים להתפרנס בכבוד, צריכים לעבוד רק בכדורסל ולא לעבוד בעבודות אחרות, צריכים להיות ממש בתוך הדבר הזה שנקרא כדורסל 100%. זה לא קורה במדינת ישראל. אנחנו רואים מאמנים שעובדים בכדורסל, קבוצה אחת ועוד קבוצה, ויש כאלו אפילו מחזיקים 3 קבוצות בגילים הצעירים, ובבוקר הם עובדים בעבודה אחרת לגמרי, ובאמת עובדים מאוד קשה כדי להתפרנס, אבל בסוף זה פוגע באיכות המקצועית שלנו, של מאמנים במדינת ישראל. זה לא קורה בעולם. לא קורה בעולם. העולם, קואוץ' זה קואוץ', וזה מה שהוא עושה. ואתה יודע, כל החיים הייתי מאמן, והתחלתי מילדים ולנוער ולבוגרים, ותמיד הייתי נעלב שהיו שואלים אותי, מה אתה עושה? הייתי אומר, אני מאמן שחייה, אתה מלמד שחייה. לא, אני מאמן, אני מאמן, אני מאמן. אני לא מלמד, אני מאמן. זה עולם, עולם שלם. אני מסיע אותו, אני דואג לו, אני מאכיל אותו, אני רואה מה הוא אוכל, אני רואה איך הוא מתנהג או שאיך היא מתנהגת. אני האיש סוד שלו או שלה. אני מתמחה בפיזיולוגיה ובאנטומיה ובתורת האימון. ואני all in בהכל, זה מעגל, זה, מבחינתי זה אומן, מאמן טוב זה סוג של אומן שאי אפשר לתאר את זה, גם אי אפשר ללמוד את זה, זה משהו שהוא בתוך הנשמה שלך. וכשלוקחים לך את הנשמה הזאת, אז ואתה הופך להיות מין כזה רובוט של רק להקיא את החומר לספורטאים שלך, ככה זה נראה. ולכן אני נאבק באמת יום יום, ואם זה להעלות את המודעות של המאמנים, ואם זה חוק המאמנים שהעברתי, ואם זה נושא התקציבים והתבחינים לאגודות ספורט שיקבלו כסף צבוע למען מאמנים. והדרך כל כך ארוכה, אבל בסוף הציבור צריך להגיד תודה ענקית למאמנים במדינת ישראל. ואנחנו רואים את זה מהשבעה באוקטובר ביתר שאת. איזה עוצמה הייתה לאגודות, למאמנים. וזה לא רק למפונים, זה היה גם לילדים, אתה יודע, בכל מקום, להחזיק אותם אנושיים ובשפיות. ואני ממש ממש מאמין את זה בתוך תוכי, ואני חושב שהדרך עוד ארוכה, אבל נעשית דרך. נעשית דרך, וההוקרה למאמנים, עשיתי עכשיו אירוע מאמנים מדהים בכנסת, מדהים. ובחילקנו תעודות הוקרה למאמנים שעובדים 30, 40, 50 שנה. זה היה מרגש לראות את זה.
כן, רצינו להביא את ישראל ברוך, באמת, אפופו לפרק, איתך. פשוט הוא אמר שהוא לא יכול כרגע, יש לו להפחת פרויקטים, אז בגלל זה, הוא אמר שבחודש הבא יבוא אלינו פרק, אז אני אשלח לך אם תרצה לשמוע מה הוא אומר.
כן, אנחנו עושים ספוילר קטן, יהיה בחודש הבא, יהיה לנו פרק של אותם מאמנים שבעצם זכו לכבוד, להיות המאמנים הראשונים שמקבלים את הפרס הזה, שסיימון הרגע דיבר עליו.
סימון, אתה פשוט אומר סיימון, כאילו זה סיימון סיי, זה לא סיימון סיי, זה סימון. סיימון סיי. סימון, רציתי לשאול אותך, באמת, איך בעצם אנחנו מקדימים את מספר הצופים? כי חוץ מהקבוצות הגדולות, אתה יודע, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל חולון, יש משחקים, נגיד הפועל באר שבע, שאין כמעט קהל, ויש אחלה אולם, אולם הקונחייה וקיית אתא, ואליצור נתניה בלו אחלה אולם, אני הייתי שם, ויש באמת אולמות טובים, אבל אין כמעט קהל. אז איך בעצם אנחנו מגדילים את זה, אתה יודע, שזה, בוא, ענף הכדורסל, לא בקטרה, זה אחד הענפים עם המקצועות הכדור שעושות פה הכי חייל כמעט, כן, אם אז, זה אליפות אירופה אתה, והכל.
קודם כל אני מנתניה, ואתה יודע כמה חשובה לי גם הקבוצה אליצור נתניה, ונכון שנבנה אולם מקסים, אבל אני הייתי באחד המשחקים, לא חשוב איזה, וראיתי חצי אולם ריק, נחמץ לי הלב. ודיברתי גם עם הנהלת הקבוצה, וגם עם מחזיק תיק הספורט, ומנהל אגף הספורט, וכל העולם ואשתו, כאילו, להבין קודם כל מה הם עושים כדי להביא קהל. אז בסוף, יש לנו את מערכת החינוך. יש לנו פלטפורמה נהדרת להביא ילדים שיבואו ויצפו במשחק המדהים הזה, משחק כדורסל. ולא כל משחק זה לצור נתניה מכבי תל אביב או הפועל תל אביב, כי הקהל מגיע מהקבוצות הזרות, לא מהקבוצות כן. המקומיות. וכשאתה רואה אולם באמת עם השקעה גדולה ואולם כל כך יפה, ואתה רואה ליגת העל משחק שחצי אולם ריק, אתה מבין שיש בעיה. עכשיו, בסוף, גם להצלחה מגיע קהל. זאת אומרת, אם הקבוצה הייתה קבוצה חזקה שמנצחת משחקים, ומתמודדת איפשהו בחלק העליון של הטבלה, אין לי ספק שהיה מגיע יותר קהל, אין לי ספק שהיו קונים יותר מנויים. התוצאה של אליצור נתניה היום היא לא כזאת. זאת אומרת, הקבוצה לא מצליחה בליגת העל, וזה משפיע גם על הצופים. זה אותו דבר בכדורגל דרך אגב, כשמכבי נתניה או כל קבוצה אחרת מצליחה, מגיע יותר קהל. אני חושב שצריכים להכניס יותר דברים סקסיים לתוך הדבר הזה שנקרא משחק כדורסל. זה לא רק המשחק עצמו. יש כל כך הרבה דברים שאתה יכול להכניס לפני המשחק, במחצית המשחק, בין הרבעים, שיהיה הרבה יותר עניין לקהל עצמו להגיע, וגם בסוף, אם אתה רוצה לשווק את המשחק הזה, אז זה שיווק לכל דבר. זאת אומרת, אם הנהלת קבוצה כזאת או אחרת, אין להם מספיק מינויים, אז בואו, תעשו מנוי משפחתי, תעשו אבא וילד בחינם, כאילו, כל מיני דברים שאפשר כדי להביא יותר ויותר קהל, ותזכרו, שאני מגיע מהענף שאין בכלל קהל. אתה מבין? בשחייה, למשל, אתה בא לאליפות ישראל, אם ההורים לא מגיעים...
אז זה בכלל איזה נפש חיה.
היית פעם בתחרות שחייה?
הייתי. האמת היא, אני הייתי.
במקרה אולי.
לא, 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 לא. הלכתי לראות כי...
ממש נסעת במיוחד?
כן, אני נסעתי לווינגייט. א' כל כי אני מאוד אוהב ספורט.
אני הייתי במשחק כדורמים, ואני מוכרח לומר שאני מבין מה זה חבר הכנסת דוידסון
אומר. כן, אתה מבין? וזה כואב לראות את זה, אבל אתה יודע, אתה נוסע לכל מקום אחר בעולם, תחרות שחייה זה משהו מטורף.
נכון.
אתה רואה אלפי צופים, אנשים רבים כדי להיכנס, ואני לא מדבר על אליפות עולם. תיסע לקולג'י.
חבר הכנסת דוידסון, אני יכול רגע לשאול שאלה?
כן. כן, כמובן, אתה חלק המנחים פה.
אתה מבין, הוא התבלבל עם סיימון וסימון, עכשיו הוא אומר דוידסון. הוא הולך על בטוח, דוידסון.
ככה לא טועה.
זה לא בד.
זה לא בד.
כן.
הרקת אותו עכשיו.
אמרת ש... ברמת העיקרון אמרת שיש פלטפורמה מצוינת בבתי הספר, במערכת החינוך. כמה חיבור יש בין אגף הספורט או בכלל משרד ממשלתי, משרד הספורט למשרד וואלה, החינוך?
הרמת לי להנחתה מדהימה. אז בוא, אם יש אחד דברים שאני גאה, באמת גאה, שעשיתי בכנסת בשנה האחרונה, זה שהצלתי אני את התאחדות הספורט לבתי הספר. היא הייתה אמורה להיסגר. אני קיבלתי בתקציב המדינה הנוכחי, השורה של התאחדות בתי הספר במשרד הספורט הייתה על אפס.
כן.
זאת אומרת, הגוף הזה היה צריך להיסגר. לא היה צריך להיות קיים במדינת ישראל. ועשיתי עבודה פוליטית, באמת, ואפשר לפרגן גם לקיש וגם למיקי זוהר, שזרמו איתי בסוף אחרי שהסברתי להם מה זה בכלל הדבר הזה, כי מגיע שר, לא מבין מה החיים שלו. לא יודע לכם מה זה. אתה מבין? הוא לא מבין ש300,000 ילדים נמצאים במסגרות. יותר טוב, פחות, אפשר לשפר. אני בטוח שאפשר לשפר את המסגרת הזאת. אבל בסוף, הגוף הזה הוא גוף...
הכל אפשר לשפר.
הגוף מאוד מאוד חשוב, במיוחד לכדורף למשל.
כן.
אם אין התאחדות הספורט לבתי הספר, אין כדורף.
אין כדורף, לא אין כדוריד, גם תוסיף אין,
לא
לזה.
לא נשים ולא גברים, וגם כדורסל היה מאוד נפגע, וכדוריד.
נכון. וכדורגל
אז
גם.
אז לא רק שהצלתי אותו תקציבית, אני עברתי אותו ממשרד הספורט למשרד החינוך. היום הגוף הזה יושב בתוך משרד החינוך, מתוקצב הרבה יותר, עם פלטפורמה אדירה שמשרד החינוך יכול להפעיל. עכשיו, שאתה מדבר איתי מהפיליפינים שם, בין שייק לשייק, אז אני אגיד לך שאני אחד הדברים שאני הכי מאמין, זה שהספורט צריך לצמוח בבתי הספר. ואנחנו לא המצאנו את הגלגל, תראו מה קורה בעולם. זאת אומרת, אם אין לך ספורט, וספורט ברמה גבוהה בבתי הספר, קשה מאוד לאגודות לשאוב את הספורטאים, אבל תארו לכם בענף הכדורסל, אם היה לכם דלת פתוחה, להגיע בתחילת שנה, לבחון את כל הילדים, להגיד, זה טוב לכדורסל, אתה טוב לכדורעף, אתה טוב לשחייה. דרך אגב, שחייה אפשר לעשות מבדקים מחוץ למים, לא חייבים במים. ולהתחיל לחלק את הילדים האלו לפי דברים שיותר מתאימים להם. תארו לכם
איזה... זה מה שקורה בצרפת.
לא רק בצרפת. אתה יודע מה, גם בפיליפינים אני בטוח זה קורה. זה קורה בכל העולם, אנחנו מדינה...
בפיליפינים אני אומר לך שזה לא קורה, אבל...
בסדר, אולי קצת נסחפתי, אבל בהרבה מדינות בעולם זה קורה. ואצלנו זה לא קורה, כי אתה יודע, לא נותנים לאגודות להיכנס, ויש כל הזמן כסח בין לבין, ו... וצריך לשנות את זה, ואני כבר בדרך לשנות את זה, כי כבר היו לי פגישות עם גיא דגן, ועשיתי גם דיון בכנסת בנושא של חינוך גופני בבתי הספר. עכשיו צריך להיות דיון נוסף. אני רוצה לפתוח את הבתי ספר. אני חושב שהאגודות, יש להם את היכולת האדירה להשפיע על הילדים שלנו, ואנחנו חייבים לחבר את בתי הספר עם האגודות הקרובות. מה גם שאם יש בית ספר שיש שם אולם, אז אחרי צהריים האגודה הרי משתמשת באולם.
כן.
אבל בוא אני אגיד לך משהו, אדון פיליפינים, אני אגיד לך משהו פה מישראל הקטנה. אני דרשתי מבקר המדינה להוציא דוח על מצב המתקנים במדינת ישראל. רדפתי אחריו, בסוף יצא דוח. אני ממציא לכם לקרוא את הדוח הזה.
אנחנו נקרא.
אבל אני אתן לך מה השורה.
כן.
השורה היא אמיתית. 66% מבתי הספר במדינת ישראל אין אולם ספורט. אתה שמעת מה שאני אומר לך? 66% אין אולם ספורט.
זה
צריך לשאול, סיפר
לנו את זה בפרק
השלישי. אי אפשר לתאר את הדבר הנוראי. מבחינתי זה דבר נוראי, כי בסוף אין לך אולם. עזוב, נו, איך אתה יכול לעשות שיעור ספורט ב-12 בצהריים בבאר שבע?
נכון.
איך? איך תעשה את זה?
השאלה אם יש תוכנית לשדרג את זה, השאלה אם יש תוכנית שעובדת.
אין שום תוכנית. את זה בפון שיורד גשם.
לא, לא, אז אני אגיד לך, אין שום תוכנית.
בחוץ, אז הם צריכים להכניס אותם לכיתה.
אין שום תוכנית, ולצערי בשנתיים האחרונות לא בלו אפילו רבע אולם במדינת ישראל. זאת אומרת, לא יצא, אף אחד לא זכה בקולות קורא כדי לבנות, וגם לא בנו בשנתיים, וגם בשנה הזאת לא יבנו בגלל נושא תקציבי. בסוף רק ערים חזקות, כמו אשדוד, העיר שלך, הולכת ובונה מתקנים בלי סוף, וכל הכבוד להם על זה, או ראשון לציון, או ערים
חזקות. או הרצליה, כן.
או הרצליה, ערים חזקות. אבל זה לא כל מדינת ישראל. בסוף אנחנו רוצים שזה יהיה, מה, ספורטאים בפריפריה לא יכולים להיות?
בטח שהם יכולים להיות.
הספורטאים הכי טובים יכולים להיות בפריפריה.
נכון.
הכי טובים, הכי צמאים, הכי רוצים, הכי עקשנים, הכי רוצים לעבוד קשה, אבל אין להם את התנאים לזה. מה, בחברה הערבית אנחנו לא יכולים להוציא ספורטאים, אצל הבדואים לא יכולים להוציא ספורטאים. אפשר להוציא ספורטאים ומדהימים.
מכל מגזר אתה יכול להוציא ספורטאים.
כן, אבל אנחנו צריכים שיהיה להם את הכלים, שיהיה להם את התנאים. אנחנו צריכים מתקנים, אנחנו צריכים מאמנים. הדבר הכי חשוב לפני המתקנים זה מאמנים, כי תאמין לי, שגם אם המתקן לא מי יודע מה, אבל יש לך מאמן טוב או מאמנת טובה, אתה יכול לעשות באמת דברים מדהימים עם ספורטאים. אבל, אבל...
אימון זה דיני נפשות. זה דיני נפשות.
חד משמעית. חד משמעית. חד משמעית.
אוקיי, אז סתם עכשיו מעניין אותי, איך באמת תהליך קבלת ההחלטות בנוגע לחלוקת המשאבים? כי יש פה איזה תהליך מסוים, ואתה בטח רואה את זה, ואופר שלח היה בגלגול הקודם שלנו, ואני אביא אותו לאחד הפרקים פה באמת, שהוא אמר שלחוקק חוק בכנסת ישראל זה לא קל. זה יש הרבה מאמורות, יש ועדות, ויש בגצים, ויש כל מיני דברים כאלה, שבסוף יכול להיות שהחוק בכלל לא יתקיים. זאת אומרת, האם, מה תהליך הקבלה פה?
הוא יתקיים רק בצורה שהיא פשוט חסרת שיניים.
אני אגיד לכם, אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים. אני חושב שהספורט במדינת ישראל צריך להיות תחת רשות, רשות לספורט. אני חושב שזה שנכנסת פוליטיקה בעולם של הספורט זה הדבר הכי גרוע, ולמה אני אומר את זה? כי היום יש לך שר שקוראים לו מיקי זוהר, לפני שנה, שנתיים פחות היה לך את חילי טרופר, לפני זה היה לך את מירי רגב. כל אחת וכל אחד חושב אחרת, כל אחד רוצה לקדם רפורמות אחרות, כל אחד מגיע, משנה תבחינים של קבלת הכספים לאגודות, אני אתן לך דוגמה, למשל, ועדת ליביצקי דיברה על מספר יותר גדול של ספורטאים, אתה תקבל יותר כסף, בא חילי טרופר אמר לא, על הישגים בינלאומיים תקבל יותר כסף, מספר הספורטאים לא מעניין. עכשיו, מה עושה האגודה? לא יודע, בפתח תקווה או בנתן, לא משנה מה, שהיא עבדה על נושא של הגדלה של מספר הספורטאים, בא מישהו חדש, אומר לא, לא, זה לא חשוב מה שעשית עד עכשיו, עכשיו אני רוצה ספורטאי אחד שיגיע ל-NBA. זה לא נכון לעשות את זה. עכשיו, כשאני מדבר על רשות, אז רשות היא מנוטרלת מפוליטיקה, היא מתוקצבת על ידי משרד האוצר, אבל יודעת להגן משאבים, כי בסוף הספורט, תקשיבו חברים, אנחנו כולם מדברים על ספורט, בסוף הספורט נוגע להרבה מאוד משרדים במדינת ישראל. הוא נוגע לרווחה, הוא נוגע לחינוך, הוא נוגע לספורט, הוא נוגע לבריאות, ואני אגיד לכם משהו שעכשיו קיבלתי נתונים על זה, הוא סופר נוגע למשרד הביטחון.
כן.
כי כשאני באתי למשרד, ישבתי עם גלנט, ואמרתי לו, גלנט, אתה יודע, אם היינו משקיעים בילדים שלנו ביהודה לביהוד ב' בתוכניות של ספורט, הייתי חוסך 1 מיליארד שקל בשנה. הוא מסתכל, אומר לי, על מה אתה מדבר? אמרתי לו, תבקש את הנתונים של חיילים פצועים בשלושה חודשים הראשונים. מגיעים לא מוכנים, לא פיזית ולא, לא פיזית ולא נפשית, ונפצעים בשלושה חודשים הראשונים, ואז המשרד הביטחון צריך לטפל בהם. מדובר על מאות מיליונים של שקלים, זה מטורף.
כן, נכון.
כי 30% מהחיילים הקרביים, בשלושה חודשים הראשונים, פק,
נפצעים.
נפצעים ויוצאים מהלופ. אתה מפסיד לוחמים, אתה צריך לטפל בהם. אתה מסתכל עליי ככה, אומר לי, בוא, תביא את קיש, תביא זה. בסדר, לא יצא מזה כלום. כי בסוף גלנט לא נשאר, וקיש לא מעניין אותו, אבל...
איך אומר צביק השב, קיש קיש.
אבל אני אתן לכם עוד דוגמה לעולמות שלנו, כמה אנחנו משפיעים כלכלית.
כן.
מדינת ישראל היא מקום ראשון בעולם, ב-OECD, בהשמנת ילדים, ומקום שלישי בעולם בחולי סכרת.
וואו.
מקום שלישי בעולם בחולי סכרת. עכשיו, תאר לך שהיינו עכשיו משקיעים את השקל הזה בילדים, אתה יודע כמה היינו חוסכים בעתיד? אתה יודע כמה מדינת ישראל משלמת במעטפת של חולי סכרת? לא, אני שמעתי את זה לפני שבועיים, בוועדת הבריאות אני כמעט נפלתי מהכיסא.
כמה?
25 מיליארד שקל.
זה מטורף.
אתה שמעת מה שאני אומר לך?
כן, כן, זה מטורף.
עכשיו, זה קטועי גפיים צריכים לטפל בהם, זה חולים במערכת הבריאות צריך לטפל בהם, זה אנשים שצריכים לטפל להם בכל מיני...
זה כל הקטע של הביטוח הלאומי, זה ממש...
ביטוח לאומי ומשרד... זה מטורף, זה מטורף. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אנחנו חיים במדינה שנקראת מדינת פלסטר.
כן.
יש בעיה? טוב, בואו, אנחנו נעביר תקציב, נסדר את זה. זה לא עובד ככה. העולמות שלנו צריכים להסתכל 10 שנים קדימה.
תכנון.
בדיוק. אם אנחנו עכשיו נשקיע 10 מיליארד שקל ב10 שנים, במתקנים, במאמנים, באגודות, בחינם ספורט, בפריפריה, חינם, אני מגדיר, אני אומר חינם.
כן.
כי היום אתם יודעים כמה עולה ספורט, ומי שמשפחה אין לה כסף, הילד לא יכול להיות ספורטאי תחרותי.
נכון.
וזה לא משנה כבר, אתה יודע, גם הכדורגל כבר יקר. כאילו, זה עולה הרבה כסף.
נכון.
לא מדבר איתך על טניס
וטריאטלון. הכל יקר, לא משנה איזה ענף ספורט.
הכל
לא
יקר, משנה. הכל
זה,
יקר.
זה נעליים לטריאטלון.
נכון.
וזה ככה, בלי קשר לזה, תחשוב גם שההורים צריכים להוציא את הילדים, או להביא אותם, ואז זה זמן, וזה דלק, וזה
כן, בכלל חכר. אני מתחבר אליך, ואז אני בעולמות שלי כל הזמן שובר את הראש, ואני אומר, מה אני אעשה מחוץ לבניין החוסר מפרגן הזה לספורט הישראלי? קודם כל, אני עכשיו בעבודה מאוד סיזיפית בכנסת, מנעתי קיצוץ של 300 מיליון שקל. לא יודע מה אתם יודעים את זה, היה צריך להיות קיצוץ 300 מיליון שקל.
כן, שמענו.
השר יצא, עשה מזה תקשורת.
היא גדעה לנשים כמעט נסגרה בעקבות זה.
תודה רבה, ועבדכם הנאמן עשה עבודה בכנסת, הבאתי 3 ימים אחרי שיצא לאור הקיצוץ הזה, הבאתי את כל חברי ועדת הכספים, מצד אחד ישבו, 12 חברי ועדת כספים, היחידי שלא הגיע זה גפני וביקש סליחה, מצד שני ישבו כל ראשי הספורט הישראלי, ראשי איגודים וזה, אני ישבתי בראש השולחן, ומיקי זוהר הגיע וישב לידי, ועשינו דיון שהוא, כל הכנסת דיברה עליו, וזה הגיע לסמוטריץ', ואני התחלתי לשגע אותו בשאילתות, ובדיונים לסדר, ובשיחות איתו, ואחרי שבועיים בוטל הקיצוץ הזה, זה 300 מיליון שקל. אני אומר לך, לא היה ליגת נשים בכדורסל, היום לא הייתה, שאל את דנה.
נכון.
לא הייתה קיימת, דנה באמת עשתה עבודה נהדרת.
דנה סנדלר, אגב, מי שלא יודע, יושב ראש המנהלת ליגת הנשים.
תקשיב, אנחנו צריכים כאלו אנשים בספורט.
שהחליפה את הילה.
פשוט עבודה נהדרת עשתה, והצלחנו למנוע את זה. אבל אני רוצה להגיד לכם שבסוף בכנסת, יש 3 דברים שצריכים לעבוד עליהם. אחד, שזה דבר הכי חשוב בעיניים שלי, זה מודעות.
כן.
מודעות, לדבר על זה, לעשות ועדות, לעשות שדולות, לעשות דיונים. ובסוף אתה מסתכל היום, תשאל כל חבר כנסת, מה סימון דוידסון עושה? יגידו, זה ספורט.
ספורט.
בסדר, אני אשאל אותך חברי כנסת אחרים, לא תדע מה הם עושים.
נכון.
אז אני מתעסק בספורט, ואני לא מתבייש, אני גאה בזה. אז אומרים לי, זה נישה. אבל אני אומר לכם שהנישה הזאת היא הכי משפיעה על הילדים שלנו. תחשבו אתם כמאמנים, אני הייתי מאמן. עכשיו לפני חצי שעה התקשר ילד שגדסחה אצלי, 18 שנים, דניאל טיגרמן, שנורא התרגשתי, אחרי זה היה טייס בחיל האוויר. ולמה אני מספר לכם את זה? כי אנחנו יודעים איך אנחנו משפיעים על הילדים האלו. וכשאני קיבלתי ממפקד חיל האוויר לשעבר, אני לא זוכר את שמו, ג'ינג'י, איך קראו לו?
לא, זה לא דן חלוץ.
לא. אני קיבלתי ממנו הזמנה. להגיע לבסיס חיל האוויר ביום, היה יום מיוחד לאנשים שהשפיעו על החבר'ה שקיבלו סיכת טייסים באותו יום. והגענו לשם, אני רוצה להגיד לך, לי היו 2 שחיינים שקיבלו סיכה באותו יום, וכולם היו מאמנים.
כן.
תקשיב, כולם היו מאמנים. אני הייתי בהלם. זה עם כן. כדורסל, זה עם אני הייתי מסחייה.
אני תמיד אומר, אני יצא לי לעבוד עם שחקני ליגת על, נבחרות וכולי. אני תמיד אומר שה-CV שלי, זה שהיה לי שחקן, כמו שאתה מספר, שלח לי תמונה, ואמר לי, בלעדיך זה לא היה קורה.
מדהים.
זה המשפט, אתה יודע, זה שווה יותר, מלשים שחקן פה או שם, כי בסוף יש רמות של כישרון. אבל מה שאנחנו נותנים לילדים האלה, זה למאמן, לנו, יש יכולת לגרום לילד להכין שיעורי בית יותר מהמורה, יותר מההורים, יותר מכולם. ולכן זה הרבה יותר מספורט. זה לא... זה נישתי, אבל זה פשוט, זה דיני נפשות. כמו שאמרנו.
אנחנו בארגון מאוד תומכים ברעיון שמאמן ומחנך. סימון, אני בטוח ששמעת את זה בחדשות לבקרים, מיאסי ומאורי שחורי.
אנחנו נדבר על זה, יש לנו גם פינה על זה, אגב, שתדע. יש לנו פינה על
קודם כל, אני לא צריך לשמוע את זה מהם, אני עשיתי את זה כל חיי, ואני מתרגש להגיד לך שזה הדברים שהכי גרמו לי הסיפוק הכי גדול בחיים. אני יום אחרי שאני
מסכים איתך.
מסיים את האירוע המטורף שלי בכנסת, או בממשלה, אני לא יודע מה, אני חוזר לאמן. אני חושב שזה הדבר שהכי ריגש אותי בחיים, הכי סיפק אותי, הכי מילא אותי. הרגשתי שאני הכי משפיע בו, ואני מתגעגע לזה מאוד, ואין לי ספק שאני לא לבוגרים. אני אלך לעבוד עד גיל 12. זה ההנאה הכי גדולה. בוגרים זה עולם אחר לגמרי. כשהייתי מאמן נבחרת ישראל לבוגרים, אני לא ישנתי בלילות, זה באמת.
תבוא אלינו לקטע של הכדורסל.
והייתי מאמן נשים.
כן. אז תבוא אלינו, נראה לי, לזה לכדורסל תבוא אלינו.
הלוואי ויבוא יום, וכשמישהו ישאל מישהו במה אתה עוסק, והוא יגיד מאמן, התשובה לא תהיה, אפשר להתפרנס מזה?
נכון.
הלוואי.
אז זה אחד מהסיבות שאתה יודע, נלחמתי, עשיתי את חוק המאמנים. כל כך הרבה זמן עבדתי עליו, עבודה מאוד מאוד סיזיפית, יצא חוק מאוד מאוד גדול, אבל בסוף אחרי שהוא ייכנס, הרי לקח עוד שנתיים הוא נכנס. נתנו זמן לכל האיגודים ולאגודות.
תוכל וכולם. לספר לנו קצת עליו?
כן, בוודאי שאני יכול לספר. ונתנו לנו שנתיים כדי להתארגן על האירוע הזה. בסוף, אתה יודע, גם משרדי הממשלה סוף סוף יהיה כתוב מאמן, לא היה מאמן. אנשים בזמן הקורונה באו למשרד הזה, אמרו, אני מאמן, אין דבר כזה. יש מדריך חדר כושר, אבל אין מאמן. אז זה אחד הדברים ששיניתי עוד לפני החוק הזה, אבל באמצעות החוק הזה זה הרבה יותר חזק. חוק המאמנים בעצם נוגע לשלושה פרמטרים מרכזיים. אחד, זה המוסדות שמלמדים את מקצוע המאמן. שתיים, זה הדרגות שמאמן יכול לעבור מדרגת מדריך עד מאמן מומחה. ושלוש, זה הנושא של התבחינים של הכסף שיגיע ממשרד הספורט לאותם אגודות שהמאמנים התקדמו בשרשרת המזון, כמו שאומרים. אני רציתי מאוד מאוד לגרום לזה, ואני חושב שזה מאוד חשוב שמאמן במשך השנים ישתלמו. לא ייתכן שמאמן יעשה ב-1950 קורס, ובשנת 2024 הוא אותו דבר, כאילו לא למד כלום במשך כל השנים האלו. אבל מצד שני, אני לא רוצה שזה יהיה בחינם, אני רוצה ש... אותו מאמן שידע שהוא עובר עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, א', הוא יקבל יותר כסף דרך האגודה, כי האגודה תקבל יותר כסף דרך המדינה, ודבר שני, שיעריכו יותר מאמן, שאתה יודע, יש לו יותר ניסיון, שהוא יתקדם בדרגות, שזה לא אותו מאמן שעשה קורס לפני 30 שנה, שבמשך השנים הוא יתקדם, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. עשינו את זה בעקבות דברים שעשו כבר בכדורגל. כדורגל, אני עברתי את התקנות האלו, כי הם היו חייבים, פיפה חייב.
כל התעודות פרו למיניהם, כן. לא כל ה... חייב אותם. כל האזור הזה.
את הארבע דרגות האלו.
כן.
ואני חושב ש... אתה יודע, כשהייתי בקואליציה, אז יש כספים קואליציונים, שאנשים לא אוהבים לדבר עליהם, אבל אני קיבלתי כספים קואליציונים, ואני לקחתי את הכספים קואליציונים שקיבלתי, ושמתי 5 מיליון שקלים, רק למאמנים להשתלמויות בחול. זה עדיין לא נגמר, הכסף עוד כן. קיים. זאת אומרת, אני מאוד מאמין בזה. אני יודע שכל פעם שהייתי נוסע לחול להשתלמות או לתחרות או למחנה אימונים, הייתי חוזר מאמן יותר טוב.
לגמרי.
ואז הייתי מלמד את המאמנים שנמצאים לידי באגודה. זאת אומרת, יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה. עכשיו, לגבי המוסדות שמלמדים...
אני חושב, סליחה שאני קוטע אותך, אני חושב שחייב להיות גם... נאמר אגודה עכשיו, תוציא את כל המאמנים שלה להשתלמות, היא צריכה לקבל על זה תקצוב.
אני אומר לך, כל מאמן מקבל 6,000 שקל. זה שאתה לא יודע על זה, 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 זה אוי ואבוי לאיגוד הכדורסל. כי איגוד הכדורסל...
אני לא יודע.
אז אני אומר לך...
ולי יש אגודה.
אז תקשיב, אני אומר לך שאתה יכול להוציא מאמנים, אתה מקבל 6,000 שקל מהמלגה הזאת שלי שאני הבאתי עם הכספים קואליציוניים. זה כל קורא שיוצא מווינגט, זה צינור, הכסף דרך ווינגט, ואתה יכול להוציא מאמנים או באופן מרוכז או בבודדים. נגיד יש לך איזו השתלמות מיוחדת בשיקגו, ואתה מקבל 6,000 שקל למאמן הזה. אז אולי זה לא 100% מהמלגה, מהנסיעה,
זה משהו.
אבל זה כסף. ואתה יכול גם להביא מאמן זר מחול להשתלמות אצלך. וגם איגוד יכול להביא, ונשאר שם עוד כסף. לצערי, הם לא מספיק דוחפים את זה. אני עכשיו יצא מפה, אני שם מתקשר לג'ינו, כי הכסף נמצא אצלו, אני רוצה להבין מה קורה שם. אבל אני מאוד מאמין בזה, אני חושב שמאמנים צריכים לנסוע ולראות מה קורה בעולם, צריכים ללמוד, צריכים לראות. אתה יודע מה, גם לקנה.
אני לא חושב שג'ינו זה הבן אדם לדבר איתו. בסופו של עניין, הוא לא ראש איגוד הכדורסל, אין לו באמת את ה...
כי אתה מדבר רק על כדורסל, אבל הכסף הזה הוא לכל ענפי הספורט. והייתי צריך צינור איכשהו להעביר את הכסף הזה. והצינור הכי טוב היה דרך וינגט. ומי שיכול לטפל בנושא הזה הכי טוב זה ג'ינו, שהוא אחראי על בית ספר למאמנים, בית ספר להשתלמויות שם, אז עשיתי את זה דרכו.
זה יעקב ג'ינו, קוראים
לו. כן, יעקב ג'ינו.
כן.
שהוא גם הכדורסל.
כן, יעקב ג'ינו, שאימן בעבר. דרך אגב, אני את הפעם הראשונה שהוא היה מרכז קורס, זה היה בשנה שלי.
יפה.
בקורס הפריחים, אחרי זה הוא גם היה זה שלי בקורס מאמנים.
יפה.
אז רגע, רק אני אסיים את הנושא של החוק המאמנים. הנושא של המוסדות היה מאוד מאוד חשוב, זה פרק מאוד מאוד חשוב, כי אני יודע מה הרמה של חלק מהמוסדות, לצערי אני לא יכול לפרגן להם. אני יודע שחלק מהמוסדות גם כאילו נותנים תעודה, אני יודע שאין בקרה על זה, אני יודע שלא משנים את הסילבוס כמעט, ולכן עשינו שינוי גדול גם בנושא של המוסדות. הם צריכות לקבל אישור, הוא תקף לארבע שנים, אחרי ארבע שנים בוחנים אותם. לא כל אחד יכול לקבל אישור, הרבה מאוד מהמוסדות שנמצאים היום, אני לא בטוח שהם יוכלו להמשיך, כי הם לא עומדים בסטנדרטים של החוק הזה. המטרה העיקרית שהמוסדות ילמדו ברמה הכי גבוהה שיש היום בעולם, ישנו את הסילבוס שלהם, הגיע הזמן אחרי 30 שנה שילמדו קצת אחרת המאמנים, כי כל העולם של האימון השתנה.
נכון.
ולכן החוק הזה הוא מאוד מאוד גדול, הוא 60 עמודים, אבל בסוף הוא לעשות המאמנים יותר טובים. יש כאלו שכועסים, אומרים, וואו, עכשיו אני צריך ללמוד. כן, אני לא מצטער על זה. לא מצטער שמאמן, עכשיו אם אתה יוצא לשבוע לימודים, אתה מקבל משכורת מהאגודה. זה לא שהם יכולים להגיד לך, אדוני, אתה יוצא שבוע, קח שבוע חופש. לא, אתה תקבל משכורת מהאגודה. אז זה דברים שהם חשובים, אני רוצה שהמאמנים
והמאמנים... ואיך מחליטים, איך כל מאמן מקוטלג? לצורך העניין.
באחריות האיגודים.
האיגוד יחליט מי מאמן מומחה.
האיגוד מקבל את הכוח המקצועי כדי להעביר אותו את הארבע דרגות האלו. עכשיו, אם אתה עובד כבר כל כך הרבה שנים, אתה ישר קופץ למדרגה מספר 3, ואתה צריך לעשות עוד, אם אתה רוצה להגיע למדרגה האחרונה, אתה תעשה קורס. עכשיו, זה לא קורס של שנתיים, כי יש לך הרבה מאוד שנים מאחוריך, ויש לך... עכשיו, מי שלא עבד 20 שנה, נשאר באותו מקום, הוא לא מתקדם. אני לא אתן למישהו שעשה קורס בשנת 1980,
זהו, על זה אני מדבר.
פתאום לבוא ולהגיד, וואה, אני כבר... לא, אתה תביא הוכחות שאתה עובד. תביא אישורים מהאגודות. אני רוצה...
יש מאגר מידע כלשהו שיהיה במשרד הספורט, או
שיהיה מחובר
לאיגודים?
תומר, יפה מאוד.
האוויר פה מספיק, מוספיק לסתור את המוח.
לא, יפה, שכחתי להגיד את זה. אחד מהדברים של החקיקה הזאת, זה שיהיה מאגר נתונים של כל המאמנים במדינת ישראל. זאת אומרת, עכשיו גברת פלוני, פירה עכשיו, הבן שלה הולך להיות...
פירה, היועצת שטח, אגב, היא פה איתנו.
הבן שלה הולך לטוקנדו, היא נכנסת, נגיד, אגודה טוקנדו בנתניה, מי המאמן? ואז יוצא לפלט. קודם כל שהוא נקי מעבירות.
כן,
דבר
כמובן.
דבר, כי מי שיש לו עבירה פלילית, לוקחים את התעודה.
כן.
לוקחים את התעודה.
מעולה.
מי שנקי מעבירות, איפה הוא למד, כמה שנים הוא עבד, עם איזה ספורטאים הוא עבד, כאילו אם יש לו מישהו, אתה יודע, שהגיע ל...
כן.
וזה חשוב מאוד, כי אני רוצה שגם זה יהיה שקוף מפני ההורים. גם. הוא מגיע לי, אתה בפתח תקווה? נכון?
היום כן.
היום, פתח תקווה, האמא או אבא יכול להיכנס לאגודה שלך, על כל מאמן יהיה כתוב מתי הוא למד, איפה הוא למד, איזה דרגה הוא, דרגה ראשונה, דרגה שנייה, דרגה שלישית.
זה מין פלט כזה, אתה מקבל... ונתנו
למספר...
מבורך.
נתנו למשרד הספורט שנתיים להערך לזה. אני אומר לך מהיום, גם אחרי שנתיים לא יקרה. אבל אני עכשיו דואג שזה יקרה, כי זה חקיקה, זה חוק של המדינה. אני צריך לדבר עם רועי, לראות איפה הם מתקדמים, אבל זה יהיה על כל ענפי הספורט.
אוקיי.
מבורך.
אני כן זוכר בנוסף לזה שגם נאמר בחוק הספורט אם מישהו בעצם מאמן בלי תעודה, הוא אמור להיכנס על זה, גם המועדון וגם אותו מאמן ייכנסו.
אז הכנס יהיה 5,000...
כל ההפצות האלה של ספורט עממי,
נכון.
גם כן הולך להיסגר.
יפה, בוא נע, אתה מכיר את החוק, כל הכבוד.
אמרתי לך, אנחנו מוכנים פה, אנחנו מקצועים
האירוע
פה.
האירוע הוא כזה, אם, אם מאמן עובד במקום כלשהו, גם במתנס, עד עכשיו מתנסים לא טיפלו בהם, גם במתנס ואין לו תעודת מדריך או מאמן, תלוי באיזה גילאים הוא עובד כמובן, אז נותנים לו שבועיים התראה, זאת אומרת, הוא מפסיק לאמן במיידי, אבל אם תופסים, אם אחרי שבועיים הוא ימשיך לאמן, הוא מקבל 5,000 שקל קנס, הוא מקבל 5,000, ואגודה 5,000, או המתנס, אם זה איגוד, 50,000 שקל קנס.
אני רוצה, בהקשר הזה, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל מאמן מדריך בכדורסל יכול לאמן עד גיל 16. זה ההגדרה של החוק.
נכון.
מה אנחנו עושים עם ילדים בכיתה י' שבאמצע השנה הם בני 16 ויום? הוא יכול, הוא לא יכול. יש פה פרצה של שנים שצריך לתת עליה את הדעת. מדריך יכול לאמן ילד בכיתה י' או לא?
אז ככה, בגלל שבכל ענף זה משהו שונה, יש הבדל, למשל, שחייה אומנותית בגיל 12 כבר הם בטופ. אתה צריך כבר מאמן בדרגה 3 או 4. כדורסל זה לא ככה, גיל 12, מספיק לך מאמן בדרגה הראשונה. בגלל זה נתנו את האפשרות לאיגודים בתקנות של החקיקה הזאת לשלוט בזה. יבוא איגוד ויגיד, תשמע, בענף התעמלות קרקע, אני כבר בגיל 10 צריך מאמן שהוא, אתה יודע, הוא
בכיר.
בכיר. אבל בכדורסל, הכדורגל זה לא ככה. בג'ודו זה לא ככה. אני יודע, בענפים אחרים זה... בגלל זה יש את הכוח לאיגודים לבוא מבחינה מצוית ולהכניס את התקנות בתוך החוק הזה. ובכדורסל, אתם תכניסו, אתם, גם ארגון המאמנים צריך להיות חלק מזה.
נכון.
אם אתם לא חלק מזה, תגידו לי.
אנחנו מאוד רוצים, לא תמיד נותנים לנו.
אז בסדר, אז צריך לקוף את
זה עם תאייה. לא נותנים לנו.
אני חושב שאתם,
זה בעזרתך ובעזרת אנשים בכנסת, אז אולי מיוחד.
אני אגיד לכם מה מיוחד בארגון המאמנים של הכדורסל, למשל. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ארגון המאמנים של כדורגל, הוא טף פי של איגוד התאחדות הכדורגל. זאת אומרת, הם משלמים משכורת.
אז אני יכול להגיד לך שגם איגוד השופטים הוא טף פי של איגוד הכדורסל. שופטים.
אז אני עכשיו לא מדבר על שופטים.
לא, אבל אני מדבר איתך במובן שיש הרבה איגודים שהם טף פי בישראל.
אני כל כך...
איגוד הכדורסל רוצה מאוד לעשות את זה.
למה עכשיו...
שהמאמנים יהיו תחתם.
אורי שפר הגיע, דוקטור אורי שפר הגיע אליי, והתחלנו לעבוד ביחד, ועשינו את החלוקת פרסים עכשיו למאמנים, איתו ביחד, עם ארגוני מאמנים.
כן.
אני מאוד מאמין בזה. עכשיו, אני גם דחפתי את השר עכשיו להוציא קול קורא לתקצוב ארגוני מאמנים. אני חושב שאם יהיו שלושה, צריכים שלושה ארגונים כדי לקבל כסף. אם יהיו שלושה ארגונים במדינת ישראל, חזקים, טובים, זה יעשה טוב למאמנים. זה יקש... אתה יודע מה, לפעמים זה קצת לא נעים לאגודות, אבל בסוף גם האגודות מבינות שמי שמחזיק את האגודה זה המאמנים. זה המאמנים.
נכון.
ואנחנו יודעים כמה קשה מצב כלכלי ושהמאמנים נפגעים... נפגעים כלכלית, אם זה לא משלמים להם בזמן את זה, אני חי את זה, אני מכיר את זה, אני יודע כמה קשה להחזיק אגודה. זה לא בא בקטע שהמנהלים של האגודות לא בסדר. אני אומר, המדינה לא בסדר. כי אם אנחנו בשנת 2024, האגודות קיבלו את התמיכה בסוף דצמבר, וגם חלק ממנה, ואם אנחנו ב-25, ואף אגודה לא יודעת כמה הולכת לקבל ב-25, אז...
אז אני שואל אותך, אז איך אפשר להבטיח בעצם תמיכה יציבה, כאילו לאגודות במיוחד? אתה יודע, בעונות מודגעות, נגיד עכשיו אנחנו בעונות מלחמה, נגיד אנחנו נמצאים בשנת מלחמה, איך אתה בעצם, אתה כאילו, אתה בא ואתה מבטיח את זה, אתה אומר, קשה להחזיק אגודה, איך אתה בעצם, חוץ מזה שאתה מעביר בחקיקה, איך אתה מייצב את הדבר הזה, כי כמו שאמרת, המאמנים הם מאוד חשובים פה, ויש פה עוד נשת תנאים, והכל... איך בעצם אנחנו...
אז לצערי הרב זה לא קורה, כבר הרבה מאוד שנים. אני חושב שמה שגיא עטיאס ומירי רגב עשו בשנת 2017, ברגע שהם העבירו את תקצוב הספורט הישראלי מהטוטו למשרד הספורט, זה הפגיעה הכי גדולה בספורט הישראלי. הכי גדולה. כי מה שקרה מאז, אגודות לא קיבלו את הכסף בזמן, פעם אחת אפילו לא קיבלו. כשהיה את הטוטו, אז כמו שעון שוויצרי, בשני לחודש, האגודות והאיגודים קיבלו את הכסף.
מסכים.
פחות, יותר, לא משנה, קיבלו. היום, אני אומר לך, 2024, זו הייתה שנה נוראית לאגודות. נוראית. עכשיו, האיגודים פחות מעניינים אותי. האגודות זה הדבר הכי חשוב.
אנחנו בחמש שנים כאלה, אנחנו במלחמה.
אז זה מה שאני אומר.
עוד קורונה לפני.
כן. עכשיו...
דיברנו על זה בפרק הקודם, אני שנה מנסה למצוא מאמנת. לא מצליח. אין. לדעתי, אם יעשו הסתכלות אחורה, מהקורונה, 30-40 אחוז מאמנים פחות. חד משמעית. אין מאמנים.
כי אין הרבה, אין גם הרבה כסף, וגם הוציאו אותנו לחל"ת.
אוקיי, גם למדו בזמן הקורונה, התחילו ללמוד שאפשר לעשות כסף בדברים אחרים. ואתה יודע, נעלמו מהעולם הזה.
אפשר לאמן בזום.
וזה נורא, כי זה מקצוע מדהים, באמת מקצוע מדהים.
אוקיי.
אגב, אני אשמח רגע לשאול עוד שאלה אחת קטנה, סורידו, אני יודע שאני מציק.
כל טוב, יש פה דיון פורה וזה מעולה לי, פשוט יש לנו... פינות ועוד משהו בדרך שקרוב אלינו אותו, ממש, בשניות הקרובות.
איך, איך אנחנו גורמים לכך שיהיו יותר מאמנות בענפי הספורט למיניהם? עזוב כדורסל, כדורסל, כמו שתום אמר, מסובך למצוא.
אז ככה.
עוד יותר גרוע, אז, במרכז זה סיוט בפני עצמו.
אז כשהייתי יושב ראש איגוד השחייה, הייתה מאמנת אחת בכל מדינת ישראל שהייתה מאמנת ראשית. היחידה שהייתה הזאת הייתה מאמנת מראשון לציון, וואי, ברך לשם שלה.
מוריה חסון?
לא, לא, לא.
זאת?
מאמנת היחידה, מאמנת ראשית, הייתה מראשון לציון. לא היה מאמנות בכלל. המאמנות הנוספות היו כאלה שעבדו עם צעירים בלבד, ולא עם נוער ובוגרים. וחשבתי מה אני עושה, קודם כל כיושב ראש איגוד השחייה. ואז עשיתי את המהלך כזה, הכנסתי בכל נבחרת חובה. אם נבחרת יוצאת, שתהיה מאמנת. זאת אומרת, אם נבחרת יוצאת לאליפות אירופה, לקדטים. חייב להיות מאמנת. יוצאת ליותר מוקדם מקדטים, אותו דבר, אפילו במשחקים האולימפיים. חייבת להיות אישה מאמנת קודם כל. וזה עשה שינוי. פתאום היה איזה, אתה יודע, משיכה. למה? כי מאמנת יושבת, אומרת, וואה, אני יכולה להגיע לזה. אני יכולה להיות שם. ואת האמת, הייתה לי הצעת חוק שהיא נפלה בוועדת שרים, והצעת חוק אמרה שאישה שעוסקת באימון, בתבחינים של משרד הספורט, מקבלים 20% תוספת לאגודה עצמה כדי שתעביר למאמנת. ולמה? כי אישה אחרי צהריים צריכה לקחת בייביסיטר. מה לעשות? זה האמת. ולפעמים היא עושה את השיקול. אם אני צריכה לשלם גם בייביסיטר, ופה אני מקבלת כסף לא מי יודע מה, לא כדאי לצאת לאמן. ואנחנו מאבדים הרבה מאוד מאמנות. ובסוף אנחנו, מאוד חשוב לנו שיהיו מאמנות, כי ספורטאית רואה מאמנת, היא גם יכול להיות שתגיע לשם אחר כך. אם לא תהיה מאמנת, הסיכויים מאוד נמוכים.
יפה, בוא נעצור את הדיון, כי עלתה שיחת איפה מפתיעה. אז חבר הכנסת סימון דוידון, תגיד יפה שלום לאנסטסיה גרובנקו. אנסטסיה, את איתנו?
כן.
נסטושקה.
מה העניינים, אנסטסיה?
בסדר, מה איתכם?
בסדר. אגב, איך הפתעה? הבאנו את האלופת אירופה שלך בשחייה.
קודם כל, אני יצאתי לו בסדר, הבטחתי לנסטי ארוחה עם איתה ועם טיטו, וזה עוד לא קרה, ואני מבטיח שזה יקרה בשבועיים הקרובים.
חייב.
אתם לא יודעים כמה אני אוהב את הילדה.
כן.
נמצאת מולכם עכשיו, אחד ה... אז אתה יודע, הספורטאית ענקית, באמת ענקית, אבל אחד האנשים שאני יותר אוהב בענף השחייה.
זה כן, אין ספק. רק אני, פשוט אנחנו בפודקאסט כדורסל, אז קצת רקע לאנסטסיה. אנסטסיה כמובן היא אלופת אירופה, הצגה אותנו באולימפיאדה האחרונה, עברת את המוקדמות, נכון, אנסטסיה? עד איפה הגעת בזה באולימפיאדה?
בפריז הייתי צ'ית, ועשירית גם.
כן, כן. זה כאילו בגמר, במקצה, איזה מקצה? בוא נתמקד יותר.
200 ו-400 מעורב.
200 ו-400 מעורב. כמובן, סתם מעניין אותי מה החיבור שלך עם סימון, כי זה הרבה שלנו פה בפרק הזה.
האמת שאני בתור ילדה קטנה... ממכבי קריית ביאליק, הצטרפתי לנבחרת בגיל 14 לדעתי, וסימון אז בדיוק לדעתי נהיה יושב ראש, אני לא בדיוק יודעת את השנים, אבל בוא נגיד שברגע שהצטרפתי לנבחרת, סימון דאג לי ב-100%, הוא ואמיר טיטו עזרו לי באמת, כאילו הוא היה יושב ראש של האיגוד, אמיר היה המנכ״ל, ואני חושבת שכל מה שהם הביאו לי את הבסיס ועזרו לי כל כך שכאילו רוב התוצאות שלי זה כמו היה לקצור את הפירות אחרי זה עם כל ההשקעה שהם נתנו בשנים שהם באמת קיינו בתפקידים האלה, אז ממש היה אפשר לראות את השנים אחרי זה את ההישגים של הנבחרת כולה וגם את שלי. אז אני מאוד מודה לסימון על כך, כי הוא באמת עזר לי, לא רק כיושב ראש, גם כאילו כאדם אל אדם, ובתור כאילו ילדה קטנה, אז ידעתי שיש לי על מי לסמוך, ועם מי להתנהל, ולא פחדתי לגשת ולבקש עזרה כשהייתי צריכה, וזה מאוד מאוד חשוב כשאתה נכנס למערכת כזאת. הלוואי ויהיה לנו את זה גם בהמשך.
הלוואי והלוואי.
אני רק אגיד לך שקודם כל נסטיה היא אדם מיוחד עם משפחה מיוחדת, כי כשנסטיה הייתה בת 15, אני הקמתי בסן דיאגו מרכז אימונים מיוחד לספורטאים שלנו, שהתאמנו עם הספורטאים הכי טובים בעולם. אני מאוד מאוד האמנתי בגישה שהספורטאים שלנו צריכים להתחרות ולהתאמן יום-יום עם הכי טובים בעולם. אני מדבר איתך על אלופים אולימפיים. באמת, אני רציתי שנסטיה תקום בבוקר ותראה בלבן שהעיניים שלה מדליסט אולימפית. אני רציתי שתתחרה ותיתן בראש לסיינית עולם. זה מה שרציתי.
וזה...
רגע, שנייה.
לא, לא, הכל טוב.
זה מאוד חשוב.
לא, אני אומר, וזה יקרה, אל תדאג, זה יבוא. לא באולימפיאדה הזאת, יפה גם באולימפיאדה הבאה.
לא, קודם כל זה קרה.
לא, הוא מדבר על האימונים.
אוקיי.
ונסטיה, עם אבא שלה המקסים, באמת, בתור ילדה, שלחנו אותם לסן דיאגו. אבא שלה ליווה אותה בתקופה הראשונה, כי זה לא פשוט. תתארו לעצמכם, אתה בן 15 או בת 15, נוסע למדינה זרה, 10 שעות אחורה בשעון, נמצאת עם הספורטאים הכי טובים בעולם, לעבור את זה יום-יום, פעמיים ביום, שלוש פעמים ביום, אני חששתי מאוד מזה, אמרתי, איך היא תחזיק, כאילו, אבל אמרתי, אם היא תעבור את זה, היא תהיה הכי טובה בעולם. ואני בעיניים שלי, נסטיה גורבנקו, היא הספורטאית, אחת משלוש הספורטאיות הכי טובות בעולם, ב-200 מעורב, ב-400 מעורב, ובשמינייה ב-400 מסכים אחרים, ואני אומר את זה כי אני רוצה שתשמע, היא תעשה את זה. המדליה האולימפית לענף השחייה הראשונה תהיה של אנסטסיה גורבנקו בלוס אנג'לס, אם היא תעשה באמת תוכנית מלאה עד לוס אנג'לס, מלאה עם החלומות הכי גדולים, כי היא שם. ואני לא, אתה יודע, לא אוהב לדבר על העבר,
כן.
אבל אני חושב שהתפספסו הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד דברים בשנה האולימפית של ענף השחייה. אני לא התראיינתי על זה, אני לא...
אז זה הבמה שלך.
לא, אני גם לא אעשה, אני לא אעשה את זה, אני תומך בענף השחייה. אבל כשאני אגיד את זה, נסטיה, תבין מה שאני אומר. בוא נגיד, בניתי בניין מדהים, באמת מדהים. איגוד השחייה היה האיגוד הכי מדהים שיש במדינת ישראל. וברגע שפיתרו את אמיר טיטו, אני הבנתי שהמגדל הזה הולך לקרוס קומה אחרי קומה. ואני כולי תפילה שהקריסה הזאת תיעצר עכשיו, כי... הענף הזה הוא ענף מדהים, והוא חייב להיות...
נכנסה די ביטמן, שהיא באמת מדהימה מהיכרות שלי, צרה יחסית, בתור סטודנט באקדמית אורנו, הייתה עוזרת של ראש המסלול שם, היא באמת בולדוזית רצינית, ואני באמת מקווה ומאמין שאיגוד השחייה הרוויח יושבת ראש מדהימה.
תראה, אני לא באתי לדבר על לא יושב ראש הזה ולא יושב ראש הקודם, אני אומר... שבסוף, אם אתה רוצה שיהיה הישגים גבוהים בספורט, לא משנה באיזה ענף, אתה צריך הנהלה. ללא הנהלה טובה, הדברים האלה לא מתקדמים. ולתפקיד מנכ״ל בגוף כזה יש משמעות מאוד 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 גבוהה. ונסטיה יודעת מה המנכ״ל, במקרה הזה אמיר טיטו, עשה בשבילה. לא היה שעה שהוא לא היה קשוב, לא היה שיחת טלפון שהוא לא ענה, לא היה מקום שהוא לא דאג לתנאים הכי טובים. והוא נמצא בפיליפינים, אז אני אגיד לך שלפני טוקיו, אנחנו היינו מחנה אימונים, נכון נסטיה, זה היה בפיליפינים?
כן.
נסענו למקום הכי מדהים בפיליפינים.
אז הנה, יש לך עכשיו איזה איש קשר, יש לך גם את תומר, עוד פעם.
אז בגלל זה אני אומר, כשאתם מדברים על ספורט, אתה חייב להיות מקצוען. בגלל זה אני הבנתי דייב מרש למדינת ישראל, כדי שמי שהעסיק כמאמן יותר מ-50 מדליות אולימפיות, יהיה במדינת ישראל ויגיד לנו מה לעשות. היו ימים יותר טובים, פחות ימים, לנסטיה לא תמיד היה פשוט עם דייב, אבל בסוף יודעת מה הוא עשה בשבילה בשנתיים הראשונות שהתאמנה אצלו, ולהיות שם בתחרויות הבינלאומיים ב-NSL, איך זה נקרא? כל
ה-ISL.
ה-ISL, בשבילה כילדה זה היה פלטפורמה מטורפת, וזה לא היה קורה בלי דייב מרש, והמאמנים שהגיעו לארץ והביאו לנו תוכנית אחרת ומחשבה אחרת, לא היה קורה בלי מאמנים זרים. אני תמיד אומר, תביאו את הכי טובים. אני לא סובל בינוניות. לא סובל בינוניות. אני רוצה להיות הכי טוב. כן. ותמיד שגדלתי כמאמן, אמרו לי, אתם יהודים, לא יהיה לכם מדליה, מה אתה חושב על גמר? אז אני באתי ואמרתי במסיבת עיתונאים הראשונה שלי, לאיגוד השחייה תהיה מדליה אולימפית. אותו דבר עשיתי בשחייה אומנותית. מי כן. חשב שישראל תהיה בהישגים כאלה בשחייה אומנותית? אבל הבאתי את המאמנת הכי טובה בעולם. הבאתי את אנה תורז, פיתרתי את כל מי שהיה לפני זה, וזה קרה, זה קרה. הדברים האלו יכולים לקרות, אבל צריך לחשוב הכי טוב, צריך לחלום הכי גבוה, צריך לשים, אתה יודע, מול הפרצוף כל יום מה אני רוצה להגיע.
כן.
והספורטאים שלנו הם מדהימים, יש לנו, אתה יודע, איזה מחזור מדהים יש באיגוד השחייה?
כן, אני קצת ראיתי גם באליפויות, כי אני גם אוהב קצת, אתה יודע, לראות ענפים אחרים, ויצא לראות את השחייה, יש את תומרקין, ויש את...
תומרקין כבר לא סוחן.
תומרקין לא סוחן, כן, אבל הוא זה שמאוד כאילו...
לא, תומרקין זה כבר...
זה של פעם, כן. יש לה... אבל יש את הדור עכשיו, הדור הצעיר.
אני יכולה להגיד משהו?
בטח, בטח.
אולי תמיד מכירים את השם שלי, אבל יש עוד 16 שחיינים כל כך מוכשרים, אף פעם לא הייתה כמות כזאת של שחיינים במשחקים האולימפיים. בפריז היינו הנבחרת הכי גדולה. מאז שבאמת, אחרי ריו הייתה החלפה, בטוקיו גם היינו איזה 12 שחיינים, אז כאילו אנחנו רק גדלים, והאיכות כאילו משתפרת, ולצערי, כאילו רוב השחיינים מתאמנים בארצות הברית, בקולג'ים ובמכללות, כי זה באמת המסגרת הכי טובה שתמצא כיום בשחייה ולימודים ביחד, וגם עם כל הבלגן שהיה באיגוד, אז עדיף להישאר או להיות כמה שרחוק מהבלגן הזה. אבל באמת, זה לא רק אני בשחייה הישראלית. יש את גל כהן גרומי, יש את דניס לוקטב, תומר פרנקל, לאה פולונסקי, דרה גולובטי, לא חסר שמות, ואני מקווה שבאמת המצב ישתפר באיגוד השחייה, כי אם לא, אז לא יהיה דור עתיד, ו... עכשיו, כמו שאמרתי, אנחנו קוצרים את הפירות שסימון ואמיר עשו, את כל ההשקעה והעבודה שהם עשו, אנחנו עכשיו רואים את התוצאות האלה, כי זה עניין, זה תהליך, זה דבר שלוקח זמן. אז אם לא נתחיל עכשיו לתמוך בספורטאים הצעירים ובשחיינים הצעירים, ונגיד, אם זה ללכת ולעשות אימוני טכניקה ו... קצת להשקיע פה ושם, גם אני מנסה לתת את הידע שלי איפה שאני יכולה, אבל מן הסתם כשהמערכת תקינה ועובדת, אז גם יראו את התוצאות ויראו שיש שחייני עתיד שגדלים. כמו שאני בגיל 14 כבר פרצתי והייתי בנבחרת...
נסי, יש לי שאלה. אף פעם לא שאלתי אותך. ניתן להם סקופ.
יאללה, איך על זה.
מה הרגשת בשבוע הראשון שהיית בסן דיאגו? כשהגעת ל... למערבולת הזאת של הספורטאי צמרת, ספורטאי על הזאת. אף לא שאלתי אותך אפילו את זה.
אני חושבת שפשוט הייתי בהיי. כאילו השבוע הראשון, דבר שאני אף פעם לא הייתי בארצות הברית, ולהגיע לסן דיאגו מכל המקומות בארצות הברית זה המקום, ולהתאמן עם דייב מרש וקטלין בייקר, שזו שחיינית שהסתכלתי עליה כאילו בריו 2016 בטלוויזיה פה. זה היה וואו. זה כאילו, הכל קרה כל כך מהר, שכאילו אחרי הדברים ממש התחלתי להעריך את זה, אבל אני חושבת שהשבוע הראשון בעיקר הייתי בהיי, ואחרי זה קצת היה הרבה מכשולים בדרך, היה לי קושי עם ההבדלי גילאים, כי הייתי כל כך צעירה והם היו כזה בנות 23 ומעלה, אבל פשוט הייתי כזה, איך הגעתי למקום הזה? איזה מטורף, איזה מטורף שהאיגוד שלנו, תמיד אמרתי, בשנים האלה שאתם הייתם באיגוד, האיגוד שלנו נותן לנו את כל מה שאנחנו צריכים, את המעטפת הכי טובה שיש, כאילו דואג לנו לכל מה שצריך, ואם נגיד הייתי בת 14 או 15, אז כמו שאמרת, שלחתם את אבא שלי איתי כדי, לשבועיים הראשונים, כדי שאני לא אפחד, או בסופו של דבר ילדה בת 15 במדינה הזרה, זה לא פשוט.
כן.
אבל אני פשוט הייתי כל כך הערכתי את, את ההזדמנות הזאת שניתנה לי, ועד היום, כאילו עד היום אני כל כך מעריכה, ואני מודה לך על זה, כי אני יודעת ש... הרבה מהקפיצה שלי בשנים האלה, וגם בכללי, בשחייה, זה מההשקעה הזאת, כי ללכת להתאמן עם ספורטאים ברמה כזאת, זה פשוט לימד אותי על זה שאני יכולה להיות גם ברמה שלהם, ופתח לי אופקים, וגם אחרי שעזבת, אז התעקשתי על להתאמן עם, נגיד עם שיבון הוהי, שהיא שחיינית מהונג קונג, והיא גם ארבע פעמים מדליסטית אולימפית. ואני חושבת שזה מאוד חשוב, כי ברגע שאתה רואה שאתה מתאמן איתם, אתה יודע שאתה יכול להגיע לרמה שלהם, ובסוף של דבר כולנו אנשים, אז כאילו, אני כן מאמינה שמה שצריך לקרות יקרה, ותודה לך סימון, על מה שעשית עבורי ועבור כל איגוד השחייה וענף השחייה כולו, וגם הספורט בכללי.
זה כן, זה תמיד אנחנו לא תודה על זה.
אני רוצה רגע לומר משהו בתור מאמן של כמה בנות פה ושם. אני מוכרח לומר שאני חושב שאת באמת אחת מהמודליות לחיקוי שצמחו לנו לאחרונה, ויש לנו מעט מדי מודלים לחיקוי נשים. אפשר לדבר על סילבי ז'אן בכדורגל, שי דורון בכדורסל, לונה צ'מטאי סלפטר בריצה, חנה קזניץ, חנה מיננקו הייתה גם כן באתלטיקה. יש לנו מעט מדי, ולמזלנו יש לנו אותך. ואני רוצה לומר לך תודה בשמי ובשם כל הבנות שאני מקווה מאוד שאו אותך ואין מה לעשות, הצלחה מביאה עוד ספורטאיות והנוכחות שלך בספורט היא קריטית וההצלחה שלך, אני לא מתכוון לשים עליך כלום, גם אם לא תזכי יותר לעולם בשום דבר, אני בספק שזה יקרה, אבל עצם הנוכחות שלך וזה שאת מראה את כל הרצון ואת המחויבות ושבאמת היום את מודל לחיקוי. בזכותך יש עוד בנות שמגיעות לספורט.
אני רוצה
ובטח לשחייה.
אני רוצה להגיד לכל מי ששומע, אני רוצה להגיד לכל מי ששומע אותי. אני, האמונה שלי, ככה אני גם נהגתי, זה כשאתה הולך לאיזה מכתש, ואתה חופר עמוק 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 עמוק, ובסוף אתה מוציא איזה יעלום. אבל היעלום בסוף הוא גלם, הוא לא יעלום מלוטש. התפקיד שלנו, של כל המנהלים, מאמנים, ואנשים שרוצים לעשות טוב, לקחת את היעלום הזה, ובעדינות, בעדינות, בעדינות, ללטש אותו, עם הכלים הכי טובים, עם המכשור הכי טוב, עם האנשים הכי מומחים, כדי שבסוף היעלום הזה לא יישבר, ולא יהיה לו בו סדק, והוא יהפוך להיות יעלום מיוחד, שהוא ינצנץ בכל מדינת ישראל. ואנחנו מצאנו בקריית ביאליק, במכתש של השחיינים יעלום, ליהלום הזה קוראים אנסטסיה גורבנקו, והתפקיד שלנו היה ללטש אותו בעדינות, כדי שלא יישבר, לא יסדק, ובסוף ינצנץ בכל הספורט של מדינת ישראל. ואתם יודעים מה היכולת של יהלום?
מה?
שהוא לא נשבר, ואין לו פק תוקף, והוא נשמר להרבה מאוד שנים, וככה גם תהיה אנסטסיה גורבנקו. גם כשחיינית, ובסוף גם אישה שמשפיעה על הרבה מאוד בנות במדינת ישראל. זה יהלום מיוחד וייחודי. ואנחנו צריכים לעשות אותו בארבע ענפים אחרים.
הוא עוזר לפזר אור ולנצנץ קדימה ולמשוך פשוט אנשים פנימה.
נכון.
ותודה לך על זה.
תודה, איזה מחמאות.
בכיף, אנסטסיה, אנחנו תמיד... קודם כל...
אמרת אותה בזהת הפיים.
כן. בוא נאמר שקודם כל, רצינו איזה הפתיע סימון. סימון, אני מקווה שהפתענו אותך עם אנסטסיה, כי אנחנו שחרר אותה.
הפתעתם וזה מאוד ריגש אותי.
בכיף.
ואני כבר כתבתי לאמיר טיטו שהוא חייב לסגור את הארוחת ערב הזאת. אני הבטחתי וצריך לקרות.
זה כן.
אתה הבן אדם העסוק פה.
אני סגור. הנה, עכשיו אנחנו סוגרים את זה.
יאללה.
אז אנסטסיה, רק שאלה אחת. כי אנחנו גם פודקאסט של...
ויותר מזה אני רוצה להגיד לך עוד משפט.
כן, בטח.
כשאני נכנסתי לכנסת, אני עשיתי כנס גדול מאוד למאמנים, והמאמנת שגידלה אותה, לודמילה, בקריית ביאליק, הייתה צריכה, לצערי לא הגיעה, כי היא לא הרגישה טוב, גם נסטיה לא יכלה להגיע, לא יודע מה היה שם, אבל היא הראשונה שהייתה צריכה לקבל מכנסת ישראל תעודה קוטוקורה. כי אנחנו כמדינה לא יודעים להוקיר את המאמנים שמגדלים את הספורטאים.
נכון.
ונסטיה היא כזאת שיודעת תמיד, 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 תמיד להגיד תודה למאמנת שגידלה אותה, וזה אחד הדברים שבאמת רגשו אותי, ואני חושב שיש לנו תפקיד, גם לכם,
כן.
לזכור את מי שמגדל את הספורטאי, לא רק את זה שמגיע אותו לאולימפיאדה.
נכון.
נכון. אז אנסטסיה, רגע, תומר, אתה רוצה להגיד משהו אחר לפני שאני משחרר אותה? תומר?
לא, רצית לשאול שאלה.
כן, 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 אז רציתי לשאול את אנסטסיה, אנחנו דיברנו פה לפני שעלי, דיברנו על הקטע של המאמן, האם את חושבת, יש לך עוד זמן עם פרישה וזה, אולי כן לאמן, כי בגלל הרמת הידע שלך, לאמן צריך את הדור הבא שלך אחרייך, האם יש איזו חשיבה מעבר וכן להיות על הפן של המאמן השחייה, כי יש הרבה ספורטאים אולימפיים שאנחנו נפסדנו בדרך שהם לא ימנו פה בארץ, אם זה קלגנוב ובטח סימון מכיר יותר ממני, בטח
עוד... בשחייה זה יותר גרוע. כי כן. אני אגיד לך, בשחייה, היא תענה, אבל אני כבר אגיד לך, הם כולם עושים תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט, הם מאוד מוכשרים בלימודים, הם שוחים ולומדים בארצות הברית בקולג'ים, ומקבלים אחרי זה משרות כל כך, כל כך בחירות,
כן.
שהמעטים שבמעטים מעטים מגיעים לעולם האימון לצערי, אבל טוב, שהיא תענה.
כן, אז אני מחכה את שם לך, אז תעשה. מה דעתך?
אני מסכימה עם סימון, עם מה שהוא אמר. זה ממש תלוי בבן אדם, עד כמה אתה אוהב את השחייה. בוא נגיד שכיום אני לא חולמת על זה, אני קמה כל בוקר ושוחה, וכאילו אני כל החיים שלי בברכה, כן, לאחרונה התחלתי קצת לבוא לביאליק ולעבוד עם הילדים על טכניקה ולתת קצת מהידע שלי, אבל פשוט במטרה לשתף את הידע שאני רוכשת מסביב לעולם. אני עוד צעירה, אני רק בת 21, אבל...
אפשר גם בגיל הזה לאמן, יש הרבה זמן לכדורסל שאימנו בגיל הזה אגב.
לא, נכון, אבל אני כרגע בספורט...
יש לו שתי אולימפיאדות לעשות.
סתם, אני צוחק.
כן, אני כרגע בספורט ואני מכוונת רחוק, אולי אפילו להיות שתי אולימפיאדות, כמו שסימון אמר, הוא יודע הכל.
כן.
אבל...
מקווה שאולי גם שלוש.
אני... אם נמשוך את זה אולי, נראה, לאן שהחיים ייקחו אותי. אבל בקיצור, מה שרציתי להגיד זה שאני אעשה קורס מאמנים, ואני חושבת שכן תהיה תקופה שאני אאמן. אני לא יודעת אם זה יהיה לכל החיים ואיך, אבל כמו שאמרתי, לאן שהחיים ייקחו אותי, זה לא משהו שאני בונה עליו כרגע, אבל אני יודעת שכן חשוב לי לעשות קורס מאמנים, ושיהיה לי את התעודה הזאת על מנת באמת להשתמש בה למקרה הצורך, ואם אני ארצה. כן, זה לא תשובה כל כך ברורה, אבל...
כן, כן, לא, אנחנו מדברים פה...
אני בגיל כזה שאני עוד לא יודעת מה אני רוצה.
כן, הגיוני, את עוד צעירה, אבל תודעת, אנחנו גם היינו צעירים, ומתי שאתה כבר מתחיל לחשוב על הפרק הבא בחיים, אז מן הסתם, תודעת.
נסטיה, מתי את נוסעת לחול?
אתה, אני לא יודעת, שמעת את החדשות?
לא. שאישרו לך קולג'.
כן, אישרו לי, אז אני שוקלת.
בסדר גמור, בסדר גמור. מילים אחרונות לנסטיה ששחרר אותה לאימון שחייה. מילים אחרונות? סימון.
אני רק רוצה להגיד לנסטיה שהיא באמצע הדרך. היא צריכה להגיע למקומות הכי טובים בעולם להתאמן בהם. אסור להישאר בארץ. צריכה להיות בחול. היא מכירה את התפיסת עולם שלי. וזהו. לוס אנג'לס זה אוטוטו. והייתה הפסקה, הייתה מנוחה, היו טיולים. שאילה פה, שם, זהו. צריך להפשיל שרבולים ולנסוע, אבל להתאמן במקום הכי טוב. לא, בלי פשרות. בלי פשרות. לא להאמין לאף אחד, להאמין רק ללב שלך.
תום, משפט לסיום לאנסטסיה.
אני לא מכיר אותה אישית, אבל...
הנה, עכשיו אתה מכיר עוד אנשים בספורט.
אבל היא מקסימה, וגם להכיר תודה זה חשוב. אני מאחלה באמת... להיות הראשונה שתביא מדליה.
אמן ואמן. תומר.
תודה רבה.
מהפיליפינים, משהו לאנסטסיה?
כן, אני באמת מודה לך על כל רגע שאת נמצאת בספורט, ואני באמת חושב שאת מודה לחיקוי, ואני בניגוד לסימון, בסוף זה יקרה, אני בסוף אזכור שזה סימון.
הוא כמו אמסלם בכנסת. רק הוא קורא לי סיימון.
כנראה. אז גם אם תזכי וגם אם לא תזכי, אנחנו עדיין אוהבים אותך, ואת עדיין מודלת לחיקוי, ואנחנו כולנו מאחורייך.
נכון, לא אכפת לנו אם זה כסף או הרד או זהב.
בדיוק. אז אנסטסיה, בכיף, בכיף. קודם כל, אני ממליץ לך באולימפיאדה, תראי את הכדורסל שם, לסוג קצת בלוס אנג'לס, תראי קצת את הכדורסל שם, זה גם עיר הכדורסל שם, שם הסטפ סנטר, חוויה שם לראות. גם כי אנחנו פודקאסט כדורסל, אז אתה יודע, צריך איזה הקשר מסוים. אז אנחנו מאחלים לך בהצלחה. כמובן שמירי על עצמך, ואת שגרירה טובה שלנו, זה אין ספק.
תודה רבה שהזמנתם אותי לפודקאסט, היה ממש כיף.
בכיף אנסטסיה. אנסטסיה, רק רוצה שאת תרדי מהזום, כי לי קצת יהיה קשה טכנית להוריד אותך.
תודה.
נשמח אם את תרדי. תומר, בוא רגע תדבר ואז נראה אותך. או, הנה, חזרת אלינו. אז דיברנו הרבה, אנחנו בזה שעה ו-20 ביחד, חבר'ה, זה מטורף.
אני רוצה להגיד לך
שזה
שנסטי עלתה, קודם כל אתה יכול לעשות מזה שני פודקאסטים, אבל...
בטח.
אבל זה, היא לא עולה, נסטיה לא סתם ככה. כן. יש לכם בוא נגיד, זכינו כולנו, כי היא באמת ספורטאית, וואו.
אין ספק, היא השראה ומודל השראה לכולם.
לפני הספורטאית היא בן אדם.
היא בן אדם
מדהים. היא בן אדם, והיא נשמעת כמו בן אדם מדהים, ואני לא מכיר אותה.
תראו, אבל איזה השפעה יש לספורטאי שהוא מרגיש שדוחפים אותו.
כן.
נכון, נכון. אז עכשיו עוברים, רצינו לדבר על המן במאמן, וקצת על הקטע של המורים חינוך גופני, לא נשאר לנו זמן, אולי נביא אותך לפרק המשך, סימון, אבל בוא נעבור לפינת הכדורסל הפיליפיני, שאני בעצם נסגור את הפרק, כי בעצם גם סימון שתו דברים, ותום ואני וגם תומר. אז תומר, אני אעלה רגע לצופים שלנו את מה ששלחת, ואתה בינתיים תדבר, ואני בינתיים יעלה. דבר.
טוב, אז הייתי היום בפתיחת הליגה לנשים בפיליפינים. היא נקראת WMPBL. MPBL.
שנייה, אני קצת מסתיר אותך רגע.
במקרה מה שאני מראה לכם כרגע.
רגע, אני אעשה את זה קטן יותר.
אני פחות מעניין, התמונות בתוך יותר מעניין.
הנה, עשיתי את זה פה בצד.
אני לא מה.
דבר.
אז בעצם היום אחד הייתה פתיחת שערים, באזור 2.5-3 היה טקס פתיחה. זה בעצם ליגה שכל חובבי האגרוף בטוח מכירים את השם של מני פקיו. הוא בעצם הבעלים של הליגה הזאת ושל הליגת גברים. זאתי הליגת נשים, WMPBL.
שים לב למתקנים, סימון, סימון, תראה את המתקן, תראה, תאבין, זה, אתה יודע, זה מטורף, זה פיליפינה.
אני אומר לך, הנבחרת שחייה לפני טוקיו היו במתקן, אין כלו בעולם, בפיליפינים.
רגע, סליחה, אופה.
זה ספציפית, היה פשוט באולם של מכללה, סן תומאס. זה השם של המכללה.
כן, יש שם כדורסל, וזה בדיוק האולם כדורסל, מה שראית.
זה כמו דת.
כן.
כדורסל שם זה כמו דת, פה.
מה, זה יותר מהכדורגל?
כן, זה ברמת זאת, איך אמרת, זה מקום חמישי בעולם, איך אמרת את זה, תומר? מבחינת העניין?
אחת משתי מדינות בעולם שכדורסל זה ספורט לאומי.
ליטא ו?
הספורט הלאומי, ליטא ופיליפינים.
וואלה.
כן. אתה רואה, אנחנו מחדשים לך פה דברים אפילו מהמזרח.
אני ליטאי, נולדתי בליטא.
נו, אתה רואה. לא, מהמזרח של הספורט, התכוונתי.
היו המון שנים שהבאנו המון זרים.
והיו שחקנים בישראל?
שהבאנו המון אמריקאים מפיליפינים.
כן.
מהליגה בפיליפינים.
היה.
היה, כן.
אמריקאים או פיליפינים?
היה כמה כאלה, היה גם כמה כאלה בשנים
הבאה. הבאנו אותם לארץ.
אבל יש פיליפינים שחקנים טובים?
לא.
לא בוואו, מביאים את החבר'ה היותר הגיל הבאים.
יש שחקן עם פוטנציאל NBA בשם קאי סוטו, 7'2", שמשחק בניגה ניו זילנד, בליגה באוסטרליה.
אוסטרליה.
פצוע, אבל 2017 או 18 בערך, יש פה כמה שחקנים טובים.
יפה, אז רק נראה שנייה את הסרטון, שתבין איך זה נראה, אז תומר תהיה רגע בשקט רגע, אז זה יהיה פה, או שזה, לא, זה לא יהיה לי חכה רגע, אני אפעיל אותו פה. או, יא, רגע. יהיה יופי. מתי אתם שומעים את זה?
אני מקווה שלא, זה בעיקר התופים שדופקים לי מאחורה, והם שם, כשמסתכלים על זה, זה כאילו עם כל הזה, ובשיא הכוח, הם מחליטים ביניהם אנשים תוך כדי מטורף. עכשיו זה פשוט טקס פתיחה.
זה מטורף.
קבוצות נכנסות, 14 קבוצות, מחולקות לשתי בתים, פשוט נכנסות לזה. תראה להם את הסרטון של המשחק, יותר מעניין נראה לי.
רגע, לא, נסגור, זהו, זה כבר עשה לי חור בראש, אללה.
כמו שתראה את התמונה של הקבוצות עצמן.
קבוצות.
אז זה בעיקרון.
שמע, אין לנו זמן, הלוואי, אבל אנחנו נמשיך את זה בפרק הבא, תומר. זה בטח סימון, אנחנו נראה לזה בפרק הבא. רגע, בוא נחזיר אותך. הנה אתה. אז זהו, אנחנו חותמים את הפרק. אני מקווה שנהנתם, סימון, תום, אני מקווה שנהנת מאוד. באמת, תודה שבאת מזמנך, מכל מה שקורה במדינה, ואתה רציתי, הכנסת, שמה, כל לחץ שם, כל מה שקורה עם העסקאות. תום, גם אתה תודה רבה שהצטרפת.
תודה לכם.
חבר'ה, שיחה עם הסאונד היה קשה, אבל ניסינו לתרגל את זה מהפיליפינים, בכל זאת אנחנו בפודקאסט טרנס-אטלנטי. כמובן, תומר, מילים אחרונות, אנחנו סוגרים.
תודה רבה לתום שהגיע פעם שנייה ברצף, זה לא מובן מאליו.
בכיף.
ותודה רבה לך, חבר הכנסת סימון דוידסון.
יש, צריך להגיד את זה נכון.
אני לא אבסן.
שעה וחצי וזה קורה.
כן, משהו כזה.
תודה רבה לך.
זה לא בן!
אז חברים, תודה רבה שהקשבתם, תמיד אנחנו ממליצים, תצפו את זה ביוטיוב, תעשו לנו עוקב, מנוי, כל האזורים האלה שתקבו אחרינו, אנחנו ניתן עוד תכנים, מי שיהיה אקסקלוסיבי, כמובן, יהיה לנו, כמובן, אם המועדון יעלה ביוטיוב, יהיה לנו תכנים אקסקלוסיביים, במובן של תום יש לכי דברים מהפיליפינים, דברים ראשונים, והכל, ורעיונות, מה שאתם לא רוצים. דרגו אותנו, תנו לייק, תנו תגובה, אנחנו תמיד זמינים גם באינסטגרם.
אתם מוזמנים כמובן לספר לנו מה היה יותר טוב, מה פחות
כמובן,
טוב,
כמובן,
מה
הייתם רוצים לשאול, רוצים לגן, לשים, תגובות,
לחבר, להחסיר.
הכל, אנחנו פה תמיד זמינים, על מנת להנים את זמנכם ואנחנו נהנים מזה. אז חברים, תהיו לי בריאים. תומר, תגיד להם יפה שלום בפיליפינית.
אין לו מושג.
הלאה.
הלאה, הנה, יפה מאוד. אז חבר'ה, תהיו לי בריאים ושלמים, שהחטופים יגיעו בריאים ושלמים, רק חדשות טובות, יאללה, רגע, עקיו רגע לא לברוח, ונננננה, תכף נגיד לכם יאללה ביי, והנה היאללה ביי שלה, רגע, הנה, יאללה ביי שלכם, ביי.
וואלה, מה?